say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati Behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי ורעי, הדף היומי. יום שישי חבב בשבט, ערב שבת קודש, פרשת משפטים, ושבת מברכין את ראש חודש אדר ראשון תשפ"ב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה. מסכת מועד קטן, דפים ט"ז וי"ז. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו האיכותית, יש לומר, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ה-אלפים תכ"ז עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבינו דוד בן רבי שמואל הלוי מאוסטרה, בעל הטורי זהב, עתז, ובשנת תפשין עלתה נשמתו הגדולה של רבי שאול בן רבי אלעזר מקשוי, בעל השאול שאל ועוד. ובשנת תשע"ז עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יהודה לי בן רבי טוביה גפן, רב של קריית עתה. ובשנת תשכ"ט עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אהרון יוסף בן רבי צבי עיר שלוריה, בעל עבודת פנים. בשנת תשל"ה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יצחק בן רבי חי בוכניק מג'רבה, בעל ויומר יצחק. ובשנת תשמ"ו עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי משה יהודה לי בלנדו, רבה של בני ברק. בשנת תשנון עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אפרים נחום בן רבי בן ציון ברודיאנסקי, בעל הבניין אפרים. ובשנת תשנון ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי שמואל שניידמן, מייסד ישיבת תפארת ציון. ובשבת זך בשבט עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אלכסנדר סנדר בן רבי אפרים זלמן, בעל התבועות שור. ובשנת תקופצה דיזיין עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אלעזר בן רבי אריה לי בעל השמן רוקח. בשנת תרע"ט עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יוסף זונדל בן רבי חיים אוטנר, בעל הביקורי יוסף ועוד. בשנת תש"ד עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי חיים בן רבי אברהם בירדוגו ברדוגו, ראש ישיבת עץ חיים מכנס. בשנת תשמ"ב עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מרדכי זאב בן רבי שמחה שמואל שולמן, ראש ישיבת סלבודקה. ובשנת תשע"ז עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב בן רבי צבי יהודה אידלשטיין, רב רמת השרון ובעל בעקבי התלמוד. תהי נשמתם הגדולה צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. ערב שבת קודש, פרשת משפטים, ושבת מברכין את ראש חודש אדר א' תשפ"ב. הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שתרח בערב שבת בעזרת השם ובישועתו יוכל בשבת. שמים לנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה. פותחים כהרגלנו הטוב בערבי שבתות עם וורט לפרשת השבוע, פרשת משפטים. יהיו הדברים לעילוי נשמתו של הגאון רבי רחמיאל בן רבי יעקב ליבר, זכר צדיק לברכה, קרם, ודבריו של הצדיק הם זיכרונו. ההבדלים שבין המשפט האנושי לבין דיניה של התורה האלוקית באים לידי ביטוי בכל סעיף וסעיף של החושן משפט, אותו חלק שבשולחן ערוך העוסק בענייני ממונות. בחלק זה נידונו בהרחבה ענייניהם של הלוואות, תביעות, הודעות, פועלים, קניינים, שלוחים, שומרים, נזיקין ועוד. הלכות חושן המשפט חובקות עולם ויורדות עד שיטין בעומקן. עד שחכמים אמרו במסכת בבא בתרא דף קוף עין א', שהרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות. אבל נזכור כדוגמה את ההלכה הראשונה שבפרשתנו, דינו של עבד עברי הנמכר בגניבתו. כבר בפסוק הראשון אנחנו נתקלים בניגוד חריף בין המקובל בעולמנו לבין תפיסתה של התורה הקדושה. בעולם מקובל לכלוא גנב בבית כלא למספר מסוים של שנים כפי שנקצב בגזר הדין. התורה מסתבר לא ראתה זאת בעין יפה. אפשר שזהו עונש, עונש חמור אבל לא חינוכי. כי גנב המגיע לבית כלא ונפגש שם עם עוד פושעים כדוגמתו מתקשה מאוד לשפר את דרכו. הגורם החברתי שבמקרה דיננו שלילי ביותר נחשב כגורם מרכזי בגיבוש דמותו. וכך הוא עשוי לגלות כי יש לו הרבה מה ללמוד בתחומי הפשע והעבריינות. על כוחו הוא נסחף לעולמות של פשע אשר מושגיו הישנים מחבירים לעומתם. סופו להתגלות כפושע קטן שנכנס לכלא ויצא משם פושע גדול. בתום תקופת מאסרו ייצא עם ידע נרחב ועם מוטיבציה גבוהה לתחומי פשע נוספים. התורה נתנה דעתה על כך והיא שוללת צורה זו של הנישה. בדין תורה נמכר הגנב לאדון אגון, אשר במשך השנים הבאות מפיתו יאכל ועל שולחנו יסעד. הוא נמצא אומנם במאסר, אבל זהו מאסר מסוג אחר לגמרי. הוא לא קלו, וגם תנאי המאסר שלו חינוכיים. במשך הזמן, ילמד התנהגות ויושר מאנשי הבית אשר יאצילו עליו ממידותיהם. אדונו חייב לדאוג למזונותיו, הוא המפרנס אותו. האדון מחויב להחזיק את העבד ברמת מחייה המקבילה לשלו, לא פחותה ממנה. אם הוא אוכל לחם לבן, הוא חייב לתת לעבדו גם כן לחם כזה. וכאשר הוא אוכל בשר שמן ושותה יין משובח, הוא חייב להגיש לעבדו את אותה כמות בשר ואותו היין. אם הוא ישן על מצעים משובחים ועדינים, עליו לדאוג שגם העבד ישן כך. אם הוא ישן על קר, עליו לתת גם קר לעבדו. וכיצד עליו לנהוג אם בביתו רק קר אחת? עליו למסור אותה לעבדו, שכן אם ייקח אותה לעצמו, ביטל את הציווי כי טוב לא ימח. הציווי שממנו עלו למידים, כי עליו לספק לעבד את אותה רמת מחיה שנותן לעצמו. אם ימנע את הקר משניהם, תהיה בכך משום מידת סדום, לא נותר איפה, אלא לתת את הקר לעבדו, ומתוך אפשרות כזו אמרו חכמינו, כל הקונה עבד כקונה אדון לעצמו. גמרא במסכת קידושין בדף חף. כך בתנאי מאסר במרכאות כאלו, חוזר אל העבד כבודו האנושי אשר ניטל ממנו בעת שידרדר לשליחות יד בממונם של האחרים. אמצעי זה מיישר את דרכה ומכוון אותו אל חזרה להתנהגות אנושית. גם משפחתו של העבד אינה ננטשת בשעה קשה זו, והאדון חייב בפרנסת אשתו וילדיו של העבד. בתום תקופת העבדות, שהיא לכל היותר 6 שנים, נשלח העבד כשהוא מלווה בפיצויי פרישה, הענקה. דרך הענישה החינוכית והחכמה הזו הומצא בידינו על ידי הערכאות הנוכריות כמה שמוכר כשיקום באמצעות עבודות שירות. אלא שבעוד שרק מעטים זוכים לכך, הרי בדרכה של תורה זוהי צורת המאסר הבלעדית הקיימת. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. ומה דינו של גנב זה כאשר בידו לשלם, כמה עליו לשלם? אומרת התורה כי יגנוב איש שור עושה, ותבחו מחרו 5 בקר ישלם תחת השור ו4 צאן תחת השה. אם ימצא תימצא בידו הגניבה, משור עד חמור עצה חיים 2 ישלם. על תביחת ומחירת שור משלם הגנב יותר מאשר על תביחת ומחירת שה. רשי על אתר מצטט את דברי חז"ל אשר נתנו את דעתם לפשר חומרת העונש שבמחירת שור לעומת החומרה שבמחירת שה. אמר רבן יוחנן בן זכאי, חס המקום על כבודם של הבריות. שור שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנוסעו על כתיפו משלם 5. שה שנוסעו על כתיפו משלם 4, הועיל ונתבזה בו. כך הגמרא במסכת בבא קמא בדף ע"ט, כלומר, התורה מתחשבת בצער הכרוך בגניבתו של שה. צער זה נלקח בחשבון ומשמש כסיבה לניקוי בעונש הקנס הכבד. אנחנו היינו אומרים, מי אמר לו לגנוב? תאכל את מה שבישלת בלשון העם, ומחייבים אותו בכל חומרת הדין. יתרה מזאת, היינו אומרים כי הנימוק של התבזות אינו תופס כאשר מדובר בשפל של האנשים ששלח את ידו בממונם של האחרים, שכן אדם זה התגלה כמי שאין לו כבוד וכמי שאינו חס על כבודו. אבל התורה שוקלת את מידות העונג והאיסורים שהושקעו בעבירה. כיוצא בזאת היה אומר הגאון רבי יצחק לבלזר זצ"ל, כי התורה הקלה בעונשה של נשואה שזינתה אשר דינה בחנק, לעומת הארוסה שזינתה שדינה בסקילה, שבניגוד לארוסה אימת בעלה עליה. בשעת האווירה. גם המתח הזה נחשב כצער הנלקח בחשבון, ולכן עונשה קל יותר. כי ככלות הכל, גם הגנב בנו של הקדוש ברוך הוא חס על בריאותיו כרחם אב על בנים. כאן אנחנו רואים את התורה במלוא תפארתה, בעובדת היותה נותנת את דעתה גם בתוך מכלול גדול לפרטים קטנים. על כגון דן נאמר בתהילים יוטט, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. היינו מספר דברים מחושבים בעת ובעונה אחת. אלו הדברים לפרשת השבוע, פרשת משפטים. והנה הגענו לפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה. פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף תתוו במסכת מועד קטן. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה, איך נוהגים ממנודי שמת והתשובה? בית דין סוקלים את ארונו. שאלה שנייה, מאיפה לומדים שאבל אסור בהנחת תפילין? והתשובה, הקדוש ברוך הוא ציווה ליחזקאל הנביא באבלותו, פארך חבוש עליך. בשמה מינה, לכל ישראל אסורים. שאלה שלישית, מאיכן לומדים שאבל חייב לקרוע את בגדיו? והתשובה, שהקדוש ברוך הוא ציווה לבני אהרון, בגדיכם אל תפרומו. אבל סתם אדם חייבים לקרוע בגדיהם בזמן אבלותם. שאלה רביעית, מניין לומדים שאין סנהדרין תואמת כלום ביום שדנים נפשות? והתשובה, בני ישראל שהיו מנודים לקדוש ברוך הוא במדבר והגמרא דחתה דמנודה לשמיים, ייתכן שהוא קל יותר ממנודה לידי בית דין ולכן הותר להם להקריב קורבנות. שאלה חמישית, מאיזה טעם התיר רבינו תם ליטול ידיו ביום הכיפורים כשקם משינתו? והתשובה, שאין יכול לגעת בפיו ועיניו משום הרוח הרעה, ועל כן נחשב כי היו ידיו מלוכלכות בטית וצועה. והשאלה האחרונה על דף תתווה והייתה, מניין לומדים שאבל אסור במלאכה? והתשובה, לכתיב, חגיכם הפכתי לאבל, מה חג אסור במלאכה? אף אבל אסור בעשיית מלאכה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף תתווה, במסכת מועד קטן. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה אל עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום שישי בשבוע, חבב בשבט, ערב שבת קודש, פרשת משפטים. ושבת מברכים את ראש חודש אדר ראשון תשפ"ב, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדפים ט"ז וי"ז, במסכת מועד קטן. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט"ז עמוד א', בשורה הרביעית, מן הנקודותיים והמילים, אמר רבה, מנלן דמשדרינן שליחא דבידינה, ומזמנינן לילדינה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מאחר ועסקה הגמרא בדיני המנודה, מעריכה עכשיו הגמרא בענייני הנידוי, מי מתחייב בו, כמה זמן נוהג הנידוי ומי יכול להתירו. ובתחילה תבהר הגמרא את סדר ההנהגות שעל בית דין לנהוג בהזמנת בעל הדין, לדון עד שמחייבים בנידוי את המסרב לבוא לדון בפניהם. אומרת הגמרא, אמר רבא, מנלן דמשדרין שליחא דבית דינה ומזמנינה לילדינה, מניין למדים שיש לבית דין לשלוח שליח לזמן את בעל הדין לבוא לדון, וכל זמן שלא שלחו שליח להזמינו, אף אם בעל הדין הזמינו בפני עדים לבוא לדון והוא לא בא, אינו נחשב שאינו מציית לבית דין. אומרת הגמרא, דכתיב נאמר בספר במדבר פרק ט"ז פסוק י"ב, בעניין מחלוקת קורח ועדתו, כאשר משה רבינו שלח לקרוא לדתן ואבירם, וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליהו, הרי שמשה רבינו שלח שליח לדתן ולאבירם כדי לזמנם לבוא ולדון על הכהונה, מכאן שיש לשלוח שליח לזמן את בעל הדין לבוא לבית הדין. אז הגמרא כאן לומדת שמשה רבינו הזמין את דתן ואבירם בכדי לדון, ואילו רשי על הפסוק בתורה מפרש שמשה רבינו שלח לקרוא להם כדי לפייסם בדברי שלום. כותב הקורבן נתנאל שאף הריף סבר שמשה שלח לפייסם, ולכן הריף גורס בגמרא שלומדים זאת מפסוק אחר. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומנלן דמזמנינה לדינה, מניין שיש לזמן את בעל הדין לבוא לדין? ולכאורה קשה, הגמרא כבר שאלה קודם, מניין ששולחים שליח להזמינו לדין? ואם כן, מה שואלת הגמרא שוב, מניין שמזמינים לדין? לכן בהגאות הבח מחק בשאלה הקודמת ומזמנינה ללדינה, וגורס בגמרא כך, מנלן דקבינן דוכתה ומשדרינן שליחא דבית דינה. ופירושו שהגמרא שואלת, מניין שקובעים מקום לדון וכן ששולחים שליח מבית דין לבעל הדין? בביאר המערשה שלפי הגרסה הזאת, תירוץ הגמרא הוא שמהפסוק וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם לומדים ששולחים שליח, ומהמשך הפסוק שאמרו לא נעלה מוכח שקובעים מקום לדון, שאמרו לא נעלה לבית דינך, למקום שקראת לנו לדון בו. ובשאלה השנייה הגמרא שואלת, מניין שמזמינים את בעל הדין לדון? והמערשה מבאר את גרסתנו בגמרא שאכן גם מהפסוק הראשון ניתן ללמוד הזמנה לדין, אלא שניתן ללמוד ממנו גם שהזמנה היא על ידי שליח, ואת זה הגמרא למדה מהפסוק הראשון ששולחים שליח. עכשיו מביאה הגמרא פסוק נוסף, ללמוד הזמנה לדין. אם כן, לפי הגרסה של הגמרא שלנו, מינלן דמזמינין על דינה מניין שיש לזמן את בעל הדין לבוא לדין, אומרת הגמרא דכתיב, נאמר בשעה שקורח ועדתו אמרו שמשה נתן כהונה לארון מדעתו, הזמינה משה לדון לפני הקדוש ברוך הוא ואמר להם, שארון הוא 250 איש יבואו להקטיר קטורת, ויאמר משה אל קורח אתה בכל עדתך, היו לפני השם אתה והם, והארון מחר. הרי שמשה רבינו זימן את קורח ועדתו לדון על הכהונה, ומכאן שצריך לזמן את בעל הדין לבוא לבית הדין. ומניין למדים שכאשר מזמנים את בעל הדין יש להזמינו לקמי גברא רבה, שיבוא לדון לפני המומחה שבבית דין, שמזכירים לו את שם המומחה כדי לחלוק לו כבוד. משיבה הגמרא דכתיב, נאמר שמשה אמר לקורח ועדתו, היו לפני השם, שזימנם לבוא לדון לפני השם, שהוא המומחה, ולא אמר, היו לפנינו. היינו שמשה רבינו ישב בבית הדין יחד עם הקדוש ברוך הוא, והזמין את קורח ועדתו לדון על הכהונה כנגד אהרון הכהן, ואמר להם לבוא ולדון לפני השם, ולא אמר לפנינו. כך אומר חידושי הר"ן והנימוקי יוסף. ומניין למדים שכאשר מזמנים את בעל הדין צריך לומר לו, אתו פלני, אתה מוזמן לדין יחד עם פלוני, כלומר שצריך השליח לומר לו מי תובעו לדין, כדי שידע מי תובעו ויראה אם יוכל לעשות דבר כדי לפייסו, וגם שייתן לליבו מה להשיב בדין. כך אומר הריטב"א, ואילו השח בחושן משפט סובר, שצריך אף התובע להודיעו על מה הוא בא לדון עמו. הוא חולק על הבאר שבע שכתב שאינו חייב לומר לו על מה הוא בא לדון עמו. אז מאיכן לומדים שכאשר מזמנים את בעל הדין צריך לומר לו, אתה מוזמן לדין יחד עם פלוני, כלומר שצריך השליח לומר מי תובעו לדין, דכתיב אתה והם והארון, שמשה רבינו אמר לקורח ועדתו שיבואו לדון כנגד הארון. ומניין למדים תקווינן זימנה, שצריך לקבוע זמן ליום פלוני שידונו בו, ולא שיבילו לבוא עכשיו מיד לדון, דכתיב מחר, שמשה רבינו קבע זמן לקורח לבוא מחר. ומניין שאם לא בא בזמן שנקבע שקובעים לו זימנן בתר זימנה, זמן נוסף אחר הזמן הראשון, שאם לא הגיע בזמן הראשון לבית דין אין מנדים אותו, דכתיב נאמר בספר ירמיה פרק מ"ו פסוק י"ז בעניין נבואת ירמיה על מלחמות הגויים, קראו שם פרעה מלך מצרים שעון העביר המועד. פשט הפסוק הוא שקראו והכריזו שם בחיל נבוכדנצר שפרעה מלך מצרים המגביה כל שעון של חילותיו בגאווה העביר את המועד של המלחמה עם נבוכדנצר ולא בא להילחם בגלל שהוא פחד. ודורשים את הפסוק הזה כך, קראו שם, היינו קראו שמתה ונידוי לפרעה מלך מצרים על שהעביר את המועד הנוסף שנקבע למלחמה עם נבוכדנצר מלך בבל, לאחר שכבר העביר את המועד הראשון. ומכאן שיש לקבוע מועד נוסף למי שלא בא בפעם הראשונה שקבעו לו, ורק אם לא בא גם בפעם הזאת, מנדים אותו. ומנהלן שואל את הגמרא, דים התפקר בשליחה דבי דינה, מניין לנו למדים שאם ביזה בעל הדין את שליח בי דין ועתי ואמר, ובא השליח ואמר זאת לדיינים, לא מתחה זה כלישנה בישה, אינו עובר בכך על איסור לשון הרע שמותר לשליח לספר זאת לדיינים. דכתיב נאמר שם בספר במדבר פרק ט"ז פסוק י"ד בניין מחלוקת קורח, כאשר שלח משה רבינו לקרוא לדתן ואווירם, ממנו לו עיני אנשים ההם תנקר לא נעלה, כלומר אף אם יתנקרו עיניהם של השליחים לא נעלה. ולפי פשוטו דתן ואווירם התכוונו לומר כן על עצמם, אפילו אם אתה שולח לנקר את עינינו, אם לא נעלה אליך לא נעלה. ואמרו האנשים ההם משום שלא רצו לומר על עצמם, כי אדם התולה כללתו באחרים, כפי שפירש רש"י על התורה, אלא שהגמרא דורשת כאן שאמרו כן על השלוחים שינקרו את עיניהם. כך מסביר המהרש"א. ונאמר אחר כך, ואיחר למשה מאוד, הרי שנודע למשה מדבריהם, ומניין ידע משה רבינו שכך אמרו דתן ואבירם, אילולי שהשליח סיפר לו. מוכח מכאן שאין איסור לשון הרע כאשר השליח מספר לדיינים את מה שביזו בעלי הדין או בעל הדין. מבארת הגמרא, מניין שבית דין מנדים את מי שלא נענה לקריאתם, ומנהלן דמשמתינן, מניין לנו למדים שבית דין מנדים את מי שלא נשמע לקריאתם, דכתיב נאמר בספר שופטים פרק ה' פסוק כ"ג בשירת דבורה הנביאה, וברק בן אבינועם לאחר מלחמת סיסרא. סיסרא היה שר צבאו של יבין מלך כנען ונלחם עם ישראל, ודבורה הנביאה הייתה שופטת של ישראל ושלחה לקרוא לברק בן אבינועם שיקח 10,000 איש וילחם עם סיסרא. ברק ניצח במלחמה עד שסיסרא ברח והגיע לאוהל של יעל אשת חבר הקיני, והשקטה אותו חלה ונרדם, ולאחר שנרדם ערפה את ראשו עם היתד של האוהל ויצאה לקראת ברק והרתה לו את סיסרא מת, ועל כך שרו דבורה הנביאה וברק בן אבינועם שירה להשם. ונאמר בשירה הזו, אורו מרוז אמר מלאך השם, אורו ארור יושביה, כי לא באו לעזרת השם בגיבורים. הרי שברק נידע את מרוז, בהמשך הגמרא תבאר מי הוא מרוז, ואורו מלשון ארור, שהוא לשון נידוי, כמבואר במסכת שבועות בדף למדו עמוד ב', על שלא נענה לבוא לקריאתו של ברק לעזור במלחמה נגד סיסרא. ויש ללמוד מכאן דבר נוסף, שעל שליח בית דין לומר בשעת הנידוי דאחי סברה דגברא רבה, שכך סובר חכם פלוני, והיינו שמנדהו בשם אותו חכם, שאם לא אומר לו שהוא על דעת הרב הגדול, אין להשימו אם לא חש לדבריו, כיוון שסובר בעל הדין שהשליח אומר זאת מעצמו. כדכתיב, אמר מלאך השם שברק אמר למרוז שמנדהו בשליחותו של מקום. שואלת הגמרא, ומנהלה דמחרימינן, מניין אנו למדים שבית דין יכולים להחמיר יותר מהנידוי ולהחרימו? כפי שלמדנו לעיל בדף תתוו עמוד א', מנודה שונה לאחרים ושונים לו, מלמד לאחרים ומלמדים אותו, נזכר ונזכרים לו, והמוחרם לא שונה לאחרים ולא שונים לו, לא נזכר ולא נזכרים לו. ומודר הנאה מכל בני אדם חוץ מכדי חייו שמותר לעשות לו. ומחרימים רק אם עומד בסירובו לאחר שנידעו פעמיים, אומר הנימוקי יוסף. אז מניין אנו למדים שבית דין יכולים להחמיר עליו ולהחרימו? דכתיב אורו ארור שכללו בארור, ומכך שקפה לכללה ואמר פעמיים ארור, משמע שכוונתו לחרם שהוא יותר חמור. ומניין אנו למדים שאם בית דין רצו להחמיר על המנודה מחמת העבירה שעבר, שיכולים להחמיר ולגזור עליו דאכיל ושתי בעדי שאף האוכל ושותה עמו, וקאי בארבע אמות דידי, וכן שהעומד בארבע אמותיו יהיה עמו בנידוי? דכתיב נאמר בפסוק, אורו ארור יושביה, למדים מכך שאפשר לנדות אף את היושבים עמו. ומנהלן דפרטינן חטאי בציבור, מניין אנו למדים שמפרטים את חטאו של המנודה בציבור להודיע לאנשי עירו על איזה חטא מנדים אותו? דכתיב בנידוי שברק נידע את מרוז כי לא באו לעזרת השם, הרי שברק פירט את חטאו של מרוז, על מה נידעו? כיוון שלא בא לעזור במלחמה. ואגב, שובה עניינו של מרוז ללמד כמה הלכות בנידוי, מבארת הגמרא בעניינו של מרוז. ואמרו לה, בארבע מאה שיפורי שמתי ברק למרוז, בארבע מאות שופרות נידע ברק את מרוז. שבעת הנידוי תוקים בשופר כמבואר להלן בדף טוב עמוד ב'. עכשיו מבארת הגמרא מיהו אותו מרוז. איקא דאמרי, יש אמרו גברא רבא אבא, שמרוז היה אדם גדול וחשוב וביקשו שיבוא לעזרתם במלחמה, וכיוון שסירב, נידוהו. איקא דאמרי, ויש אמרו כוכב אבא, שמרוז הכוונה לכוכב הוא המזל של סיסרא. שנאמר, מן שמיים נלחמו הכוכבים ממסילותם, נלחמו עם סיסרא. שם בשירת דבורה, אחרי הניצחון על סיסרא, הרי שהכוכבים נלחמו נגד סיסרא, ומרוז שלא בא לעזרת ישראל להילחם בסיסרא, כי ללא ברק. ושייך כלל על כוכב ומזל, כן שמצינו בירמיה הנביא שכילל את היום שנולד בו. כאמור בספר ירמיה פרק ח' פסוק י' ד', וכן באיוב שכילל את המזל שנולד בו. כאמור בספר איוב פרק ג', כך אומר היעבץ. הביאה הגמרא שיש כוח ביד חכמים להניש את מי שאינו שומע לקולם. ומנהלן דמפקירין הנכסי, מניין אנו למדים שבית דין מפקירים את נכסיו של מי שאינו מציית לחכמים? אין הדבר חובה להפקיר את נכסי מי שאינו מציית לבית דין, אלא שיש לבית דין את הכוח להפקיר את נכסיו אם רואים בכך צורך, אומר הנימוקי יוסף. אומרת הגמרא, דכתיב נאמר בספר עזרא פרק י' פסוק ח', כאשר עזרא קיבץ את כל ישראל אחר שעלו מן הגולה והיו להם נשים נוכריות, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים בעצת השרים והזקנים יוחרם כל רכושו והוא ייבדל מקהל הגולה, הרי שבית דין יכולים להחרים רכושו של המסרב לשמוע לכל החכמים. ומכאן לומדים שהפקר בית דין הפקר, ויש כוח ביד בית דין להפקיר ממון של אחרים, כמבואר במסכת יבמות בדף פ"ט עמוד ב'. שואלת הגמרא, ומנהלן דנייצינן, נייצינן לשון ריב, מניין אנו לומדים שבית דין מריבים ומתקוטטים עם העובר על מצוות השם בכדי שיחזור בו? ולייטינן ומחיינן, ומקללים ומקים אותו, ותלשינן שיער ותולשים את שערו, ומשבעינן, משבעים אותו שלא יעבור על האיסור? לכתיב נאמר בספר נחמיה פרק י"ג פסוק חפאי, שאמר נחמיה על אלו שעברו על דבר השם ונשאו נשים נוכריות, ועריב עמם ואקללם, ועקם מהם אנשים ואמרתם ואשביעם, הרי שאפשר לנהוג בכל העונשים הללו לאלו העוברים על דת. מביאה הגמרא עונשים נוספים שנותנים לעובר על דת. ומנהלן דקפטינן, מניין אנו למדים שקופטים את ידיו ורגליו ואסרינן וקושרים אותו לעמוד לאלקותו, ועבדינן ארדפה, ועושים לו ארדפה, כפי שדבר הגמרא בסמוך מה זו ארדפה. אומרת הגמרא, דכתיב נאמר בספר עזרא פרק ז' פסוק חבב, באיגרת ששלח דריווש מלך פרס עם עזרא לירושלים לצוות את הכהנים והלווים וגזברי המלך שיקיימו את המצוות ויעבדו את השם בבית המקדש, וכל די לא לאבה אבד דתה, לאבה מתאבד מיני, הן למות, הן לשורשי, הן לענש נכסין ולאסורין. כלומר, כל מי שלא יקיים את דת השם ודת המלך, ידונו אותו במהירה כפי העונש המגיע לו, אם למיטה או לעונש ממון, או לאסורין, ואסורין הכוונה כפיתה וקשירה. מבררת הגמרא מהי לשורשי, שנאמר בפסוק. אומרת הגמרא, אמר עד אמרי, אמר נחמיה בר ברוך, אמר אבחיה בר אבין, אמר רב, כל אחד אמר בשם רבו, לשרשי היינו הרדפה. הרי שיש לדון את אלו שאינם מקיימים את מצוות השם בקשירה וכפיתה ובהרדפה. מבררת הגמרא מהי הרדפה. אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, משמו של רב, הרדפה היינו שמנדים אותו לאלתר מיד ללא המתנה, ואם לא חזר בו שונין חוזרים לנדותו שוב, לאחר 30 יום, ואם לא חזר בו, מחרימין לאחר 60 יום הנידוי הראשון. אמר לרבונה בר חיננה לרב יהודה, אחי אמר רב חיסדא, כך אמר רב חיסדא, אין מנדים אותו מיד, אלא מטרין בי שני וחמישי ושני, מזהירים אותו 3 פעמים, ביום שני וביום חמישי ושוב ביום שני, ורק אם לא חזר בו אחרי ההתראה, מנדים אותו. אולם אני מילי, דברים אלו שאין מנדים מיד, אינם אלא לממונה, כשאינו נשמע לבית דין בנייני ממון, שחייבו בית דין לשלם לחברו ולא רצה לשלם. והטעם משום שאולי הוא משתמט עד שימצא מעות ויוכל להחזירם. אבל להפקרותה, אם מבזה תלמיד חכם, מנדים אותו לאלתר מיד בלא להתרות בו. מביאה הגמרא מעשה בעניין הנידוי, האות הבא היה שוחד דהתפקר שביזה ברב טובי בר מתנה. אם נו עלי אביי ורבי ושמתוהו, נמנו עליו אביי ורבי ונידו, לסוף חזר באותו שוחט, אז על פייסה לבעל דיני, הלך ופייס את רב טובי בר מתנה. אמר אביי היחי לאביד, כיצד נדון אותו? לישרי לאים נתיר נידויו, הרי לא חל שם תעלי תלתין יומין, הרי לא היה בנידוי 30 יום, ואין נידוי פחות מ-30 יום. כפי שתבהר הגמרא בהמשך. לא לישרי לאי לא נתיר את נידויו, הרי כבאו רבנן למעל, צריכים החכמים להיכנס לבית השוחט לקנות ממנו בשר. פירוש נוסף, צריכים החכמים ללכת לדרכם ולא יהיה מי שיתיר לו את נידויו כעבור 30 יום. שרק המנדים עצמם יכולים להתיר את הנידוי ולא אחרים. כפי שתדייק הגמרא בסמוך מדברי אביי. אמר לאביי לרבי דבר אבין, מי די שמיע לך בעה אם שמעת מה ההלכה בנידון הזה אם מתירים את הנידוי קודם 30 יום? אמר לי, ישיב לו רבי דבר אבין. אחי אמר רב תחליפה בר אבימי אמר שמואל, כך אמר רב תחליפה בר אבימי משמו של שמואל, תות אסר ותות שרי, שופר אסר ואותו שופר מתיר, גם בתוך 30 יום שהיו תוקים בשופר בשעת הנידוי, כלומר, אפשר להתיר מיד את הנידוי ולא צריך להמתין 30 ימים. אבל אביי דוחה את דבריו, אמר לאביי, אני מילי לממונה, דברים אלו שאפשר להתיר קודם 30 יום אינם אלא אם נידו, על שאינו נשמע לבית דין בנייני ממון שחייבו בדין לשלם. אבל הפקירו אותה, אבל אם נידו אותו על שביזה תלמידי חכמים, אין מתירים לו את הנידוי, עד החי לשם תעלי תלתין יומין, עד שחל עליו הנידוי במשך 30 ימים. מדייק את הגמרא מדברי אביי, מכך שאביי חיפש דרך להתיר בעצמו את הנידוי של אותו שוחט, על מה כסבר אביי, מוכח מכך, שאביי סובר, אני בהתלת הזה שמיתו, כאשר 3 דיינים נידו אדם, לא עתו תלת האחריני ושרו לי, לא יכולים לבוא 3 אחרים ולהתיר את נידויו. מביאה הגמרא שבני הישיבה נסתפקו בכך, דיבאי לו הסתפקו בני הישיבה, אני בהתלת הזה שמיתו, 3 דיינים שנידו אדם, מהו למית תלת האחריני ושרו לי, האם יכולים לבוא 3 אחרים ולהתיר את נידויו? ופשטו זאת מן הברייתא, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא, שנינו בה מנודל הרב משנידו על שהחציף פניו כנגד הרב, הרב נידע את זה שהחציף פניו כנגדו, הרי הוא מנודה אף לתלמיד לכל תלמידיו. אולם מנודה לתלמיד שהחציף פניו כנגד התלמיד ונידע הוא התלמיד, אינו מנודל הרב, וכן המנודה לאנשי עירו שאנשי עירו נידעו על שזלזל בכבודם, הרי הוא מנודה אף לאנשי עיר אחרת. אולם המנודה לעיר אחרת אינו מנודה לעירו, שאין כוח לבני עיר אחרת לנדותו אף לבני עירו. המנודה לנשיא משנידע הוא הנשיא, הרי הוא מנודה לכל ישראל. אולם המנודה לכל ישראל אינו מנודה לנשיא. רבן שמעון מגמליאל אומר, אחד מן התלמידים שנידע אדם יחד עם עוד 2 תלמידים, דהיינו ש3 תלמידים נידו, ומת אחד מהם בלא שיתיר את הנידוי, חלקו של התלמיד שמת אינו מופר, כיוון שמת ואינו יכול להפירנו עוד, לא מועיל חלק השניים שיתירו, כיוון שהוא צריך להתיר את חלקו. לומדת הגמרא מהברייתא הזו 3 דינים, ומהאחרון שבהם יש לפשוט את הספק אם אחרים יכולים להתיר נידוי שאחרים נידו. אומרת הגמרא, נדייק מן הברייתא 3 דינים, שמע מינה תלת. מוכח מכאן 3 דינים, שמע מינה מכך שהברייתא שונה, מנודה לתלמיד אינו מנודה לרב, מוכח שתלמיד שנידע לכבודו על שזלזלו בכבודו, נידויו נידוי, שכך מבואר בברייתא שדווקא לרב אינו מנודה, אבל לכל העולם הוא מנודה. ושמע מינה, וממה שאמר רבן שמעון מגמליאל בתלמיד שמת שחלקו אינו מופר, משמע שרק חלקו אינו מופר, אבל חלק האחרים שנידו יחד איתו מופר. ומוכח מכאן שאם נידו כמה תלמידים ביחד, כל אחד ואחד מפר חלקו בפני עצמו, ואין צריך שיתאספו כולם ביחד כדי להתיר את הנידוי. ושמע מינה, ומכך שרבן שמעון מגמליאל אומר שימת אותו התלמיד שנידעו, חלקו אינו מופר עוד לעולם ולא יכולים אחרים להתיר את חלקו, מוכח שאני בהתלטה דשמיתו לא עתו תלטה אחרינה ושרו לי, שכאשר 3 דיינים נידו, אין אחרים יכולים להתיר את הנידוי, וניתן לפשוט מהברייתא הזו את הספק שאין האחרים יכולים להתיר את הנידוי כפי שסבר אביי. מביאה הגמרא דעה שחולקת על אביי. אמר המאמר, הלכת ההלכה היא, אני בהתלטה דשמיתו 3 דיינים שנידו אדם, עתו בהתלטה אחרינה ושרו לי, יכולים לבוא אחרים ולהתיר את הנידוי. ודווקא שהם חשובים כמו 3 שנידו, כפי שמוכח מן הגמרא לקמן בדף י"ז עמוד א', שלא התירו את הנידוי שנידע רב יהודה, כיוון שלא היה אדם חשוב כמותו שיתיר את הנידוי. כך אומרים הראש והנימוקי יוסף. מקשה הגמרא מהברייתא המובאת לעיל שמוכח בה שאין אחרים יכולים להתיר נידוי שאחר נידע. אמר לי רבה שילה מימר, ועתניה הראשנינו בברייתא לעיל רבן שמעון מגמליאל אומר אחד מן התלמידים שנידע ומת חלקו אינו מופר. מה אליו? האם לא כוונת רבן שמעון מגמליאל שחלק הנידוי של המת אינו מופר כלל, מוכח שאין אחרים יכולים להפר את חלקו של המנדה? דוחה הגמרא ואומרת לו, אין כוונתו לומר שאין יכולים להפר את חלקו לעולם, אלא כוונתו שאינו מופר רק הדעתו ביתלתה אחריני ושרו לי, עד שיבואו שלושה אחרים ויפרו את חלקו של מי שמת. והיינו כדברי המימר שאחרים כן יכולים להפר את הנידוי. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת כמה זמן הוא הנידוי, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא. אין נידוי פחות מ-30 יום ואין נזיפה, גערה, שחכם גער בו ויושב נזוף בביתו נוהגת פחות מ-7 ימים. ואף על פי שאין ראיה גמורה לדבר שנזיפה היא 7 ימים, מכל מקום יש זכר לדבר, שנאמר במרים הנביאה, כאשר ננזפה על ידי השם, על שדיברה לשון הרע על משה רבינו בספר במדבר, פרק י"ב, פסוק י"ד, ואביה ירוק ירק בפניה, לא תיחלם 7 ימים. כלומר, השם אמר למשה, הלא כאשר תנזף על ידי אביה, הרי היא נזופה 7 ימים, לפיכך אף בנזיפתי תיקלם 7 ימים, משמע מכאן שנזיפה היא 7 ימים. והטעם שאין משם ראייה גמורה אלא רק זכר לדבר, מבאר המהרש"א, שכיוון שמרים לא נסגרה 7 ימים משום הנזיפה, אלא משום שהייתה מצורעת, וביור הפסוק הוא, ואביה ירוק ירק בפניה לא תיקלם 7 ימים, שאילו היה אביה מקפיד עליה, הלא הייתה נחלמת ל7 ימים אחמת הנזיפה, אם כן הצרת של מרים לא גרועה מן הנזיפה וגם תסגר 7 ימים. יש רק קצת ראייה שנזיפה ראוי שתינק 7 ימים, ועוד כתב המהרש"א, ששם אין ראייה גמורה כיוון שהיא נסגרה רק 7 ימים כדי שלא יצטרכו ישראל להתעכב עוד בשבילה. כמבואר בפסוק, והעם לא נסע עד יאסף מרים. אמר הפחיז לנידוי שלנו של בני בבל, הרי היא כנזיפה שלהן של בני ארץ ישראל שנוהג רק 7 ימים. מוכיחה הגמרא משני מקרים שנזיפה היא 30 יום ומקשה על הברייתא ששנתה שנזיפה היא 7 ימים. שואלת הגמרא בנזיפה דידו, וכי נזיפה של בני ארץ ישראל היא רק 7 ימים ותו לא ולא יותר? והר רבי שמעון בר רבי ובר כפרה, אב יתו וכגרסי, ישבו ולמדו יחד, ובתוך לימודם קשיא לו ושמעתא. התקשו בהבנת הסוגיה. אמר לי רבי שמעון לבר כפרה, דבר זה צריך רבי. צריכים אנו לשאול כזה דבר את רבי שהוא אביו של רבי שמעון. אמר לבר כפרה לרבי שמעון, ומה רבי אומר בדבר זה, וכי מה יכול רבי לומר בדבר הזה? כלומר, אין רבי בעולם שיודע את הדבר הזה. אז זל הלך רבי שמעון ברבי, אמר ללאבוע, ואמר לאביו לרבי, מה שזלזל בר כפרה בכבוד. הקפיד רבי על בר כפרה, לאחר זמן כשרבי היה חולה לא עלינו וסבל איסורים לא עלינו. אתה בר כפרה להתחזוי אלי. בא בר כפרה לבקרו, אמר לרבי, בר כפרה איני מכירך מעולם, ורמז לו בכך שאינו רוצה לראותו. ידע דנק התמילתא בדעתי, הבין בר כפרה שרבי נתן את הדבר לליבו והוא כועס עליו. לפיכך נהג נזיפות בנפשי תלתין יומין. נהג בר כפרה בעצמו כדין נזוף במשך 30 יום. הנה מוכח שנזיפה בארץ ישראל זה 30 יום, ולא כפי ששנינו בברייתא זה 7 ימים. ועוד מצינו שנהגו נזיפה בארץ ישראל 30 יום. שוב היה מעשה שרבי נזף בתלמידו, שפעם אחת גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק, לא ילמדו תורה בפרסיה, שכבוד התורה היא בצנאה ולא בפרסיה. כאמור במסכת סוכה בדף ממתת עמוד ב' ובמסכת פסחים בדף קוף י' ב' פירש רשי, שאדם לא ישנה במקום שבני העיר עוברים ושווים, שמה יבטלו ויפסיקו ממשנתו. דבר את הגמרא, מה היא דרש? מה דרש רבי שאמר כן? כלומר, מיכן למד את הדבר הזה שאין לשנות בפרסיה? משיבה הגמרא, הרי בדרש את הכתוב בשיר השירים פרק ז', חמוקי ירחייך כמו חלאים מעשה ידי אמן. ודרש רבי, מעשה ידי אמן, הכוונה לתורה שהיא מעשה ידי הקדוש ברוך הוא, ומקישים משווים דברי תורה לירך, מה ירך בסתר, שתמיד היא מכוסה. אף דברי תורה צריך ללומדם בסתר, וכך הוא פירוש הפסוק. חמוקי ירחייך כשם שהירך היא נסתר. כך דברי תורה שמעשה ידי אמן צריכים להיות נסתרים כמו חלאים, דהיינו שהתורה היא כמו הלוחות שנעשו מאבנים טובות. חלאים היינו אבנים טובות, ולפיכך גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק. ואף שגזר רבי שלא לשנות בשוק, יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק, דהיינו לרב ולרבא בר בר חנה. שמע רבי שרבי חייא לא ציית לגזירתו, איקפד הקפיד רבי על רבי חייא. אתי רבי חייא להתחזוי אלי, בא רבי חייא לבקר את רבי בימי חוליו, אמר לו רבי, איה, איה, כינה אותו בלשון גנאי, צא ראה מי קורא לך בחוץ, והתכוון לרמוז לו שיצא מכאן. ידע דנק התמילתא בדעתי, הבין רבי חייא שרבי נתן את הדבר לליבו והוא כועס עליו, לפיכך נהג נזיפות בנפשי תלתין יומין. נהג רבי חייא נזיפות בעצמו 30 ימים. ביום תלתין שלח לי, ביום ה-30 שלח רבי לרבי חייא, תא, בוא והתראה לפניי. אדר שלח לי דלא ליתי, אבל אחר כך חזר בו רבי ושלח לומר לו שלא יבוא לפניו. שואלת הגמרא מעיקר מה היא סבר ולבסוף מה היא סבר? מה סבר רבי בתחילה כששלח לקרוא לו שיבוא? ומה בסוף סבר שמחמת זה חזר ואמר שלא יבוא? משיבה הגמרא מעיקר הסבר בתחילה סבר רבי שאומרים מקצת היום ככולו, שכאשר עבר מקצת יום השלושים, הרי זה כמו שעבר כולו, כלומר כאשר נהג בנזיפה במקצת יום השלושים נחשב כמו שהיה כל יום השלושים בנזיפה, ואם כן, תכף כשעבר מקצת מיום השלושים כבר נגמרו ימי הנזיפה ויכול רבי חייא לבוא אליו. ולבסוף סבר לא אמרינן מקצת היום ככולו, ולכן צריך להמתין עד סוף יום השלושים כדי שיוכל לבוא אליו. לסוף עתה לבסוף בא רבי חייא לפני רבי באמצע יום השלושים, אמר לי רבי עמי עתת מדוע באת? אמר לי ישיב לו רבי חייא דשלח לי מר דלייתי, שלח לי אדוני שאבוא אליו, שאבוא אליך. שאל אותו רבי ואשלחי לך דלא תיתי, הרי שלחתי לך אחר כך שלא תבוא. אמר לי ישיב לו רבי חייא זה השליח הראשון ראיתי וזה השליח השני לא ראיתי ולא ידעתי ששלחת לי שלא אבוא. קריא לי קרא רבי על רבי חייא את הפסוק בספר משלי פרק ט"ז פסוק ז', ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו. כלומר כאשר מעשה האדם רצויים לפני השם גם אויביו ישלימו עמו, וכך הראה לי רבי חייא שאף שרבי עדיין לא רצה לראותו גלגלו מן השמיים בעל כורחו שלא יראה את השליח השני וכך רבי ישלים עמו. לאחר שהגיע רבי חייא שאל אותו רבי מה הייתה מה אבד מרחי? מה הטעם שעשית כך ששנית לתלמידים בשוק? לימדת אותם תורה בפרסיה? אמר לי רבי חייא דכתיב נאמר בספר משלי פרק א' פסוק ח', חכמות בחוץ תרונה ברחובות תיתן קולה. סבר רבי חייא שפירוש הפסוק הוא שיש ללמוד את חוכמת התורה בחוץ בפרסיה. תרונה שנאמר בפסוק הוא מלשון הכרזה והשמעת קול אומר המצודת ציון על הפסוק. אמר לי, השיב לו רבי, אם אמנם קרית את הפסוק הנזכר לא שנית, לא חזרת עליו פעם שנייה כדי להתבונן בו ולדעת את טעמו יפה, ואם שנית לא שילשת, ואם חזרת עליו פעם שנייה, לא חזרת עליו פעם שלישית, ואם שילשת לא פרשו לך את הפסוק הראוי, שפירוש הפסוק חכמות בחוץ תרונה הוא כדרבה. דאמר רבה כל העוסק בתורה מבפנים בצנאה, תורתו מכרזת עליו מבחוץ, כלומר הקדוש ברוך הוא מגדל שמו ומפרסמו בעולם. כך פירושו של רבינו שלמה בן היתום, ובשיטה לתלמיד של רבינו יחיל מפריס כתב שהחוכמה עצמה דהיינו התורה היא מכרזת ומודיעה לרבים את טיבו של החכם בעל כורחו. הוא אומר בפירוש העץ יוסף על עין יעקב שרבי לא אמר לרבי חייא כדרבה, שהרי רבה היה הרבה שנים אחרי רבי, אלא רבי פירש לו את הפירוש הזה על הפסוק, והגמרא אומרת שהפירוש הזה הוא כפי שרבה דרש זאת בדור מאוחר יותר. מקשה הגמרא על רבי כיצד ניתן לומר שאסור לשנות בחוץ, והכתיב הרי נאמר בספר ישעיה פרק מ"ח פסוק ט"ז, לא מראש בסתר דיברתי, כלומר בשעת מתן תורה ניתנה התורה בגלוי ולא בסתר ללמד, שיש לתלמיד חכם לעשות כן לדורות ללמד תורתו בגלוי לכל. ובפסוק כולו נאמר קרבו אליי שימעו זאת, לא מראש בסתר דיברתי מעת היותה שם אני ועתה השם אלוקים שלחני ורוחו. ולפי פשוטו ישעיה אומר בתחילה כשהתנבאתי על מפלת צנחיר ולא דיברתי בסתר אלא בגלוי, ומיית תהיות אותה נבואה הייתי שם לקבלה ולפרסמה, ועתה כעת שלחני השם על ידי מלאכו להתנבא על מפלת בבל. והגמרא כאן דורשת את הפסוק על קבלת התורה. אז אם כן רואים מן הפסוק בספר ישעיה שיש לתלמיד חכם לעשות כן לדורות ללמד את תורתו בגלוי לכל, תרץ את הגמרא הוא הפסוק הזה נאמר ביום הדחלה, יום הדרשה שהיו דורשים לרבים והכל היו נמצאים שם, ולכן יש ללמד בפרסיה. אבל כשמלמדים לתלמידים יש ללמד בצינה. ודרשות החכמים שהיו דורשים ברבים נקראות כלה, על שם שהיו מתאספים כולם כשמחה שעושים לכבוד חתן וכלה. מקשה הגמרא ורבי חייא שסובר שמותר לשנות לתלמידים בפרסיה. אי חמוקי ריחייך, מה יעביד לה? כיצד יפרש את הפסוק חמוקי ריחייך שרבי דרש ממנו שצריך ללמוד את התורה בסתר, כפי שנתבהר לעיל? תרץ את הגמרא רבי חייא מוקילה, מעמיד את הפסוק בצדקה ובגמילות חסדים שצריכים לעשותן בסתר, אבל לימוד תורה צריך להיות בגלוי ובפרסיה. בתחילת הפסוק בשיר השירים נאמר מה יפו פעמייך בנעלים, בת נדיב, בת נדיב מרמז על נודבי צדקה ועושי גמילות חסדים, ועליהם אומר הכתוב, חמוקי ריחייך שהעושים צריכים לעשות זאת בסתר, כך מסביר המהרש"א. כפי שנאמר בספר משלי פרק כ"א פסוק י"ד, מתן בסתר יכפה אף. מסיים את הגמרא להקשות על הברייתא ששנתה לאל בדף ט"ז עמוד א' שנזיפה היא 7 ימים בלבד. אלמא מוכח ממעשה רבי חייא שנהג נזיפותו 30 ימים, וכן ממעשהו של בר כפרה גם הוא נהג 30 ימים. אז רואים שנזיפה דידו של בני ארץ ישראל תלתין יומין הם 30 ימים ולא 7 ימים בלבד. מתרץ לגמרא נזיפת נשיא שייני, נזיפותו של נשיא שונאי שחמורה ונוהגת 30 ימים, ולכן בר כפרה ורבי חייא שננזפו מרבי שהיה נשיא, היו נזיפים 30 ימים. אבל נזיפה של שאר החכמים נוהגת 7 ימים בלבד. לעיל בדף ט"ז עמוד א' פירש רב חיסדא שנידוי של בני בבל הוא 7 ימים ולא פירש כמה היא נזיפה. מבררת הגמרא כמה זמן צריך לנהוג בנזיפה בבבל. ונזיפה דידן של בני בבל כמה אבי כמה זמן? אומרת הגמרא אחד יום, היום אחד. מביאה הגמרא ראיה שנזיפה של בני בבל אינה אלא יום אחד. כי יד שמואל ומרוקבה כאביית וגרסי שמעתה. בזמן שהיו יושבים ולומדים אביית ומרוקבה כמיד שמואל, היה יושב מרוקבה לפני שמואל בריחוק 400 כתלמיד היושב לפני רבו, משום ששמואל היה גדול ממנו בתורה. וכי אבו יתווה בדינק בזמן שהיו יושבים בדין, אבי יתיב שמואל קמי דה מרוקווה, בריחוק 400, היה יושב שמואל לפני מרוקווה, בריחוק 400 בכדי לכבדו, משום שמרוקווה היה הנשיא. ואבו חייקה לדוכתה למרוקווה בציפתה, וחקיקו למרוקווה מקום בתוך המחצלת בשעה שישבו בדין, ויתיב אילויה וישב עליה, בכדי שיהיה יותר נמוך משמואל, כי איך הדל השתעמן מילי, בכדי שישמעו דברי שמואל שהיה חשוב ממנו ורבו בתורה. כל יום האב המלווה אלי מרוקווה לשמואל עד ושפיזי, בכל יום היה מלווה מרוקווה את שמואל עד בית אכסניתו. יום אחד יתרד בדינה, יום אחד היה מרוקווה טרוד במחשבותיו בדין קשה שבא לפניו, ולא זכר ללכת וללוות את שמואל. אב אז אל שמואל בתרי והלך שמואל אחרי מרוקווה. כמעט אל הביתה, כאשר הגיע מרוקווה לביתו, אמר לי שמואל, לא נגע לך וכי לא יחשיך די? ונתכוון לומר לו, האם לא היה לך די במה שהלכתי אחריך? לי ישרה לי מר בתיגרי, תן לי רשות לחזור לביתי. ורשי במסכת קידושין בדף עין עמוד ב' אומר שכאשר אדם ממהר לעשות בקשת האיש המבקש ממנו דבר מה, או שממהר לדון לדינו שבא לדון לפניו כדי להיפטר ממנו, משתמשים בלשון הזו שרי לתיגרי. גם כאן אמר לו שמואל, לישרי לימר בתיגרי, כלומר פטור אותי מלפניך ותן לי רשות לחזור. ועניין בקשת הרשות מבאר רבינו שלמה בן היתום, על פי המובא במסכת דרך ארץ, שלעולם על ייפטר אדם לא מאצל רבו ולא מאצל חברו, אלא אם כן נותן ממנו רשות, ואפילו רב צריך ליטול רשות מן התלמיד. כך נאמר במדרש רבה, בספר בראשית, שהנפטר מחברו בן גדול בן קטן צריך ליטול ממנו רשות. אומרת הגמרא, ידע דנק את מילתא בדעתי, הבין מר עוקווה שנתן שמואל את הדבר לליבו וכועסו עליו, ולפיכך נהג נזיפות בנפש אחד יומה. נהג מר עוקווה נזיפות בעצמו יום אחד, הרי שנזיפה של בני בבל היא רק יום אחד. מביאה הגמרא מעשה נוסף שנזיפה בבבל היא יום אחד בלבד. הייתה דאבת יתווה בשבילה, הייתה אישה שישבה באמצע השביל שהיה מקום מעבר לאנשים. אבת פשטה קרה, היו רגליה פשוטות לפניה וכמניפה חושלי, והייתה מניפה באוויר שעורים כלופים שהיו מעורבים בקליפתם, כדי להפריד מהם את הקליפות. ואבי חליף ואזיל צורבה מרבנן, וחלף ועבר שם תלמיד חכם צעיר וחריף, ולא יקנה מקמי ולא נכנעה מלפניו למשוך את רגליה כדי להניחו לעבור, והיה צריך לעקם קצת את דרכו מפני רגליה. אמר אותו תלמיד, כמה חציפה היית איתה, כמה חצופה אותה אישה, וגילה בזה ששבליבות הארומת, על התנהגותה כלפיו. אתה היא באה אותה אישה לקמד רב נחמן לפני רב נחמן, כי היא חששה שהיא בנידוי מהתלמיד שהקפיד על זלזולה בו. אמר לה רב נחמן, מי שמת שמת מפומי? האם שמת נידוי מפיו של אותו תלמיד? אמרה לי, לא. אמר לה רב נחמן, אם כן, זילי נאוגי נזיפות אחד יום בנפשך, לכי ותנהגי נזיפות בעצמך למשך יום אחד. מביאה הגמרא מעשה נוסף שבבבל נוהג נזיפות יום אחד. זוטרא בר טוביא, אבי קפסיק סידרה, היה מלמד פרשיות קמי לפניו של רב יהודה. כמעט אליי פסוקה, כאשר הגיע לפסוק בספר שמואל ב' פרק חף ג' פסוק א', ואלה דברי דוד האחרונים, ומבואר שם בהמשך הפסוקים דברי שבח והודעה להשם שאמר דוד, אמר לי, אמר זוטרא בר טוביא לרב יהודה, מכך שנאמר דברי דוד האחרונים, מכלל דעיק הראשונים, משמע מכך שיש דברי נבואה ראשונים שנאמרו קודם. ועל כך שאל זוטרא בר טוביא את רב יהודה הראשונים, מה הנינו? מהם דברי הנבואה הראשונים שלא מצינו שאמר דוד עוד דברים בלשון דברי, שזה לשון נבואה? שתק שתק רב יהודה ולא אמר לו ולא מידי ולא ענה לו כלום. אדר אמר לי, חזר שוב זוטרא בר טוביא על קושייתו מכך שאמר האחרונים, מכלל משמע דעיק הראשונים. ואני שואל, ראשונים מהי? מהם הדברים הראשונים שאמר דוד? אמר לרב יהודה, לזוטרא בר טוביא, מה דעתך, מה אתה חושב? דלא ידע פירוש הדעה יקרא לב גברא רבה, הוא שמי שאינו יודע פירושו של פסוק זה אינו אדם חשוב, שסבר רב יהודה שהוא שואל אותו שוב כדי להקניתו ולקנטרו לכך שלא ישיב לו. ולכן השיב רב יהודה בדרך כעס, ידע דנק את מילתא בדעתי, הבין זוטרא בר טוביא שרב יהודה נתן את הדבר לליבו והוא כועס עליו, ולפיכך נהג נזיפות בנפש אחד יום, הנהג נזיפות בעצמו יום אחד. מבאר את הגמרא מהם דברי דוד הראשונים ודעתן עלה מיה. מאחר שבה השאלה זו לידינו, יש לברר את התשובה לשאלה מכך שנאמר אחרונים מכלל משמע דעיק הראשונים, ונשאלת השאלה הראשונים מהי? מהם דברי דוד הראשונים? מבאר את הגמרא דברי נבואתו הראשונים של דוד, מה שנאמר בפרק הקודם. וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו, ומכף שאול, שלעת זקנותו אמר דוד שירה על מה שניצול מכל צרותיו, ובפסוק הזה נאמר דברי שהם דברי נבואה. כיוון שהובה הפסוק הזה מביאה הגמרא מה שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד על דברי השירה האלו. כך מפרש הריטב"א לפי פירוש רש"י שדברי הגמרא להלן אינם המשך לתירוץ של הגמרא הקודם על מה שנאמר אחרונים אלא עם עניין חדש. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, דוד שירה אתה אומר על מפלתו של שאול הרי אלמלא אילו היה שאתה היית נולד במזל של שאול והוא היה נולד במזל של דוד, איבדתי כמה דוד מפניו. הייתי מאבד אותך מפני שאול, כלומר מה שלא איבדתי אותך זה בגלל מזלך ולא בגלל צדקותך, ששאול יותר צדיק ממך. ולכאורה מדוע אמר לו הקדוש ברוך הוא שירה אתה אומר על מפלתו של שאול? הרי דוד לא אמר שירה על מפלתו של שאול אלא על שהצילו השם מיד שאול, שהרי ייתכן שדוד ינצל משאול בלא מפלתו של שאול על ידי שלא ירדוף אחרי דוד. מתרץ הריאף שכיוון שדוד ניצל משאול בזכות המזל ואילו מזלו של שאול היה כשל דוד, היה דוד נופל מחמת שאול. אם כן השאלה היא כיצד שר דוד שירה על שהציל אותו השם מכף שאול, הרי הקדוש ברוך הוא היה חפץ לאבד כמה דוד מפני שאול שהיה יותר צדיק. ומה שדוד לא נאבד מפני שאול היה מצד המזל. אם כן השירה להשם היא רק על מפלתו של שאול, על מה שהשם ברא את שאול במזל שפל שלכך נאבד מפני דוד. אז אם כן אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, דוד שירה אתה אומר על מפלתו של שאול, הרי אלמלא אילו היה שאתה היית נולד במזל של שאול והוא היה נולד במזל של דוד, איבדתי כמה דוד מפניו, הייתי מאבד אותך מפני שאול, כלומר מה שלא איבדתי אותך הוא בגלל מזלך ולא בגלל צדקותך, ששאול יותר צדיק ממך. היינו דכתיב זה מה שנאמר בתהילים זין, שיגיון לדוד, שגגה הייתה לדוד אשר שר להשם על דברי כוש בן ימיני. יש להקשות על מה שנאמר כוש בן ימיני וכי כוש שמו אבל לא שאול שמו, שלא מצינו שהיה לדוד עסק עם כוש ורוב ענייניו היו עם שאול שהוא בן ימיני שהוא משבט בנימין, אלא לכך קרה כתוב לשאול כוש לרמז מה כוש משונה באורו, שאורו שחור אף שאול משונה במעשיו משאר האנשים שהוא צדיק גמור. ועל כך נאמר ששגגה הייתה לדוד על אשר שר להשם על מפלתו של שאול. והטעם שנחשב לו לשגגה משום שהיה שאול רודפו ואין אדם נתפס על צערו, כך אומר התוספות במסכת יומא בדף כ"ב עמוד ב דיבור מתחיל והאמר. ממשיכה הגמרא ואומרת כי יוצא בדבר אתה אומר כפי שדרשנו שכושי מרמז על מישהו צדיק גמור, דורשת כן הגמרא גם בעניין אחר שנאמר בספר במדבר פרק י"ב פסוק א', כאשר דיברו מרים ואהרון על משה רבינו שפירש משתו ציפורה, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, ויש לה הקשות וכי כושית שמה של אשת משה ולא ציפורה שמה, אלא כך קרה כתוב לציפורה אשת משה כושית, לרמז מה כושית היא משונה באורה, אף ציפורה משונה במעשיה הטובים. כיוצא בדבר אתה אומר כן על מה שנאמר בספר ירמיה פרק למד ח' פסוק ז', וישמע עבד מלך הכושי, והוא עבדו של צדקיה המלך, והעבד הוא ברוך בן עריה, וכינה כתוב את צדקיה כושי, ויש לה הקשות וכי כושי שמו אבל לא צדקיה שמו, אלא לכך קרא לו הכתוב כושי לרמז מה כושי משונה באורו, אף צדקיה משונה במעשיו משאר האנשים שהוא צדיק גמור. כך מבואר במסכת אוריות דף י' עמוד ב' ורש"י מפרש שם שצדקיה היה צדיק גמור, בעל מעשים טובים. וכן במסכת סנהדרין בדף ק' ג' ומקשה הגמרא שם, הרי נאמר בצדקיה בספר מלכים ב' פרק כ' ד' והיה שרה בעיני השם, ככל אשר עשה יהויקים, ומתרץ את הגמרא שאף שהיה צדיק מכל מקום, כיוון שהיה בידו למחות בבני דורו, ולא מיכה, נחשב כמי שעשה הרע בעיני השם. ממשיכה הגמרא ואומרת כי יוצא בדבר אתה אומר על מה שנאמר בספר עמוס פרק ט' פסוק ז', הלא כבני כושים אתם לי בני ישראל וכי כושים שמן ולא ישראל שמן, אלא לכך דימה את ישראל לבני כושים, מה כושים משונה בעורו, אף ישראל משונים במעשה מכל האומות. והתוספות ראש פירש בשם הראב"ד שמשונים במעשיהם לערה משאר האומות, שהאומות אינם מניחים יראתם הבזויה, ואילו ישראל המירו את כבודו של השם בעבודה זרה שאין בה תועלת. וכפי שהתראה הנביא ירמיה בפרק ב', האמיר גוי אלוהים ועמי אמיר כבודו בלא יועיל. ופירש המצודה דוד שהאומות הנוכרים אינם עוזבים יראתם, על אף שרואים שאין בהם כוח, וישראל אמירו כבודם בלא יועיל. ואילו אמר שם מבאר להפך שישראל משונים במעשיהם הטובים משאר האומות. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך הפסוק שהובא לאל בספר שמואל ב' פרק כ"ג פסוק א', ואלי דברי דוד האחרונים. מבררת הגמרא אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן מהי דכתיב ואלה דברי דוד האחרונים נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם עול. מבארת הגמרא נאום דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה שהוא שב תחילה ונתן דרך לשווים. בספר שמואל ב' מבואר שדוד בעל בת שבע אשת אוריה החיתי שיצא למלחמה, ומבואר במסכת שבת בדף נ"ו שכל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, משום שאוריה נתן גט לאשתו קודם שיצא למלחמה. ובמסכת עבודה זרה בדף ד' מבואר שדוד לא היה ראוי לאותו מעשה של בת שבע, אלא שהייתה זו גזרה מן השמיים כדי שיחזור בתשובה ויתן פתחון פה לשווים, שאם חטא היחיד אומרים לו לך אצל דוד שעשה תשובה ומחל לו הקדוש ברוך הוא אותו אבון, הפתח חזור בתשובה. זו כוונת הגמרא באומרה פה שדוד הקים עולה של תשובה ששב תחילה ונתן דרך לשווים אחריו. ובביור הלשון עולה נאמרו כמה פירושים. ברש"י על העין יעקב כתב שעולה הוא מלשון תועלת, שאומרים לו לאדם תחזור בתשובה ויתועיל לך. והמהרש"א ביאר שלשון עולה שהעולה קורבן עולה באה למחשבה, ודוד לא חטא במעשה של בת שבע אלא במחשבה, שהרי אוריה החיתי נתן גט לאשתו קודם שיצא למלחמה, וממילא היא לא הייתה אשת איש. ממשיכה הגמרא לבאר את המשך הפסוקים שנאמרו בדברי דוד האחרונים. נאמר בהמשך הפסוקים, אמר אלוקי ישראל לי דיבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלוקים. ועל פי פשוטו של הפסוק דוד המלך אמר אליי דיבר וציווה צור ישראל שיהיה מושל באדם, דהיינו שימשול בישראל שנקראו אדם ולא באומות העולם שאינם קרויים אדם, ויהיה צדיק מושל וירא אלוקים. והגמרא כאן דורשת את הפסוק על עניין אחר. אומרת הגמרא, מהי כאמר, מה פירוש הפסוק? אמר רבי אבהו אחי כאמר, כך פירוש הפסוק, אמר דוד אלוקי ישראל לי אליי דיבר צור ישראל, ומה הם דבריו? אני מושל באדם, אבל מי מושל בי? צדיק מושל בי, שאני גוזר גזירה והצדיק מבטלה. ובהמשך הפסוקים לאחר דברי דוד האחרונים נאמר, אלה שמות הגיבורים אשר לדוד יושב בשבט תחכמוני. מהי כאמר, מה פירוש הפסוק? שהרי לא ניתן לפרשו כפשוטו ששמות הגיבורים הם יושב בשבט תחכמוני, שהרי אין אילו שמות אנשים. אמר רבי אבהו אחי כאמר, ואילה שמות גבורותיו ומעשיו הטובים של דוד, ומונה אותם הכתוב יושב בשבט. ודורש את הגמרא שבשעה שהיה דוד יושב בישיבה, לא היה יושב על גבי קרים וקסלטות, אלא היה יושב על גבי קרקע. לכל כמה דאבי רבי עירא יאירי קיים, שכל זמן שרבו עירא יאירי היה חיה ומתנלהו היה שונה להם לרבנן, כאשר היה יושב על גבי קרים וקסלטות. כי נח נפשי כאשר נפטר ונחה נפשו של עירא יאירי, אבי מתני דוד לרבנן היה דוד שונה לחכמים, ואבי יתיב היה יושב על גבי קרקע. אמרו לרבנן לדוד, לי תבמר הקרים וקסתות, יושב כבודו על גבי קרים וקסתות, לא קביל עלי, ולא קיבל עליו את דבריהם, אלא ישב בענבה על גבי קרקע, בשווה עם כולם. ממשיכה הגמרא לבאר את הפסוק ולדורשו בדרך שאמרנו שהפסוק מונה את גבורותיו של דוד. בהמשך הפסוק נאמר תחכמוני, מבאר את הגמרא מה הפירוש תחכמוני. אמר רב, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, הואיל והשפלת עצמך תהיה כמוני, שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה. ונאמר בהמשך הפסוק ראש השלישי, מבאר את הגמרא דהיינו שתהיה ראש לשלושת אבות שתלך לפניהם לעולם הבא. ועוד נאמר בפסוק הוא עדינו העצני. מבאר את הגמרא שכשהיה דוד יושב עוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת, היה כופף את עצמו להיות ידיו ורגליו ביחד ומשפיל עצמו לשבת על הארץ, ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ. וערוך פירש שבזמן שהיה עוסק בתורה היה מעדן עצמו עד שהתרכך בשרו כתולעת שתי דעתו מיושבת עליו, ובזמן שהיה יוצא למלחמה היה מתקשה כעץ, שהיה משתמש בכל מידה בעת הצורך. ועוד ממשיך הפסוק על 800 חלל בפעם אחת. מבאר את הגמרא שהיה דוד זורק חץ ומפיל 800 חלל בפעם אחת, והיה מתענח על עוד 200 שלא יפיל. דכתיב בספר דברים פרק למד ב' פסוק למד, איך ירדוף אחד 1,000, הרי שאפשר שאחד ירדוף ויפיל 1,000 איש, והצטער דוד על שיפיל רק 800. יצלה בת קול ואמרה, רק בדבר אוריה החיתי, מפני החטא של גרימת הריגת אוריה במלחמה, נטלו לו 200. ולמרות שהפסוק הזה נאמר על פורנות, דהיינו איך ירדוף אחד מן האומות 1,000 מישראל, היינו בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, וכל שכן כאשר ישראל עושים רצונו של מקום, שיהיה להפך, שאחד מישראל ירדוף 1,000 מהאומות, שמידה טובה מרובה ממידת פורנות. וכפי שהתבאר לאל, דוד בעל בת שבע בזמן שאוריה החיתי היה במלחמה, ומבואר במסכת שבת בדף נ"ו שדוד לא חטא בכך, משום שאוריה החיתי נתן גט לאשתו קודם המלחמה, שהגט יחול משעת כתיבתו אם לא ישוב מן המלחמה. ומבואר בנביא שלאחר שדוד בעל בת שבע שלח ליואב בן צרויה שר הצבא שיתנו את אוריה החיתי אל מול פני המלחמה ולא יעזרו, כדי שימות במלחמה, ועל ידי כן נמצא שחל הגט ודוד לא עבר על איסור אשת איש. ועל כך אמרה בת קול שמפני גרימת הריגת אוריה לא זכה דוד להרוג 1,000 איש במכה אחת. אמר רבי תנחום בריידר אבחיה איש כבר עכו, אמר רבי יעקב בר אחא, אמר רב סמלאי ואמרי לה, ויש אומרים שאמר כן רבי תנחום, אמר רב אונה בשמו של רב אונה ואמרי לה, ויש אומרים שאמר כן רב אונה לחודי רב אונה בעצמו, תלמיד שנידע אדם לכבודו על של זלזל בכבודו נידויו נידוי, ודבר זה נלמד מהברייתא. ותניא, שנינו בברייתא מנודה לרב, מי שנידע הוא הרב על שהחציף פניו כנגדו, הרי הוא מנודה אף לתלמיד לכל תלמידיו. אולם מנודה לתלמיד שהחציף פניו כנגד התלמיד, ונידע הוא התלמיד, אינו מנודה לרב. מדייקת הגמרא מדברי הברייתא, מנודה לתלמיד, אינו מנודה לרב, משמע שדווקא לרב הוא די אינו מנודה כשנידע הוא התלמיד, לכולי עלמא, ולכל העולם הוא מנודה על ידי נידוי התלמיד. ומבררת הגמרא למאי, עלמא נידה הוא התלמיד, אי במילה דשמיה, אם נאמר שהתלמיד נידה הוא מחמת דברי שמיים, וכגון שראה הוא עובר על איסור תורה, מדוע אינו מנודה לרב, הרי נאמר בספר משלי פרק חפה לפסוק למד, אין חוכמה ואין תבונה ואין היצה לנגד השם, כלומר, אין כל חכם ונבון חשוב נגד השם, ואם כן, על אותו אדם להיות מנודה אף לרב, כיוון שכבוד שמיים הוא. אלא לו ולוודאי מדובר שאותו התלמיד נידה הוא רק לכבוד עצמו על שזלזל בכבודו, ולכן אינו מנודה לרב, ומכל מקום מבואר בברייתא שלשאר הבריות הוא אכן מנודה. מוכח מהברייתא שתלמיד שנידה לכבודו, נידויו נידוי. ונשאלת השאלה הרי לעיל בדף זין עמוד א' הביאה הגמרא ברייתא ומסיקה שיש ללמוד ממנה שהתלמיד שנידה לכבודו נידויו נידוי. מדוע חוזרת פה הגמרא על זה? תירץ בשיטה לתלמיד רבינו יחיל מפריז, שלעיל למדו מהברייתא הזאת דין נוסף שאין יכולים להתיר אלא אותם החכמים שהם עצמם נידו, והדין הזה נדחה שם למסקנה. ולכן הוא צריכה הגמרא כאן לחזור וללמד שההלכה זו שתלמיד יכול לנדות לכבודו קיימת ואינה נדחית. אמר רב יוסף, צורבא מרבנן תלמיד צעיר וחריף, עבד דינא לנף שיוסה דין לעצמו ויכול לומר לחברו אתה חייב לי כך וכך ויכול להוציא ממנו ממון על כורחו על סמך פסקו. אולם זה רק במילתא דפסיקא ליה בדבר שוודאי לו שהדין כמותו. מספרת הגמרא וצורבא מרבנן דאבו סנו שומעני שהיו יוצאים עליו שמועות רעות וסנועות. וכן פירש רשי במסכת מגילה דף חפי שיוצאות עליו שמועות רעות וסנועות שהוא נואף. והריטב"א פירש היה פרוץ קצת שהיה מתייחד עם הפנויות והוא כיעור גדול לתלמיד חכם. אמר רב יהודה יחיא לעבד כיצד לדון אותו? לשמתי לנדותו? הרי צריך עליה רבנן, צריכים אותו תלמידי החכמים שבמקומו ללמוד תורה עמנו, שהיה תלמיד חכם זה רבם. ולמרות ששנינו לילה בדף תתוו עמוד א' בברייתא המנודה שונה ושונים ממו, דהיינו שמותר ללמוד תורה מהמנודה, אם כן אפשר לנדותו ותלמידיו יוכלו להמשיך ללמוד תורה ממנו. אבל מכל מקום היות והם צריכים להישב ממנו ברחוק 400, זה גנאי לתלמידים. ולכן דן רב יהודה כיצד לדון אותו. מצד שני ממשיך רב יהודה ואומר, לא לשמתי, לא ננדה אותו. כמתחל שמי דשמיה, התחלל שם שמיים, שיאמרו הבריות שתלמידי חכמים מחפים זה על זה, שאילו אולי התלמיד חכם היו מנדים אותו. טעם נוסף, אם יראו תלמיד חכם שנוהג כך ולא מוחים בידו, ילמדו אחרים ממעשיו, ונמצא שם שמיים מתחלל. אמר לי רב יהודה לרבא ברבר חנה, מי דשמיע לך בעיים שמעת הדבר הלכה בזה? אמר לי, השיב לו רבא ברבר חנה, אחרי אמר רב יוחנן. מהי דכתיב מה שנאמר בספר מלאכי פרק ב' פסוק ז', כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקות הוא. שהכהן שהוא משבט לוי הוא מורה התורה ומלמדה לישראל, כפי שנאמר בשבט לוי, יורו משפטיך ליעקב, וכינה כתוב את הרב המלמד תורה מלאך השם, כדי לדרוש שאם דומה הרב למלאך השם, דהיינו שהוא ירחת, יבקשו תורה מפיו וילמדו ממנו תורה, ואם לאו, שאין הרב דומה למלאך השם, אל יבקשו תורה מפיו שאין ללמוד ממנו תורה, שמה ילמדו גם ממעשיו הרעים, ואם כן אפשר לנדות את אותו תלמיד חכם, כיוון שאין הפסד במה שלא ילמדו התלמידים ממנו, ואדרבה ראוי הוא שלא ילמדו ממנו תורה, ואכן שמתי רב יהודה נידה אותו רב יהודה. ובמסכת חגיגה בדף ט"ו עמוד ב' מובא, בדרשת הפסוק הזה מספר מלאכי, שדווקא לתלמיד קטן, שאינו חכם כל כך יש איסור ללמוד מרב שאינו דומה למלאך השם, שיש חשש שימשך אחר דעותיו, אבל תלמיד שהוא חכם גדול, מותר לו ללמוד מרב אפילו אם הוא רשע, כפי שרבי מאיר למד תורה מאחר, אלישע בן אבויה למרות שיצא לתרבות רעה, ולפי זה כותבים התוספות במסכת חגיגה, שצריך לומר שכאן התלמידים שלמדו ממנו היו קטנים, ולכן יש חשש שימשכו אחריו, ולכן ידעו אותו. לסוף יחלש נחלה ונחלש רב יהודה, עתו רבנן לשיו לבי, באו חכמים לשאול בשלומו ולבקרו, ועת היו נמי בעדיו, ובא גם אותו תלמיד חכם שרב יהודה נידע אותו בין שאר החכמים לבקר אותו. כתחזי רב יהודה, כאשר ראו רב יהודה לאותו תלמיד חייך, צחק רב יהודה, אמר לאותו תלמיד לרב יהודה, לא מסתייך דשמת אלא הוא גברה, לא דעי לך שנידית לאותו אדם. היינו על עצמו הוא דיבר. אלא אחוך אינה מחייך בי, אלא שינך גם צוחק עליי. אמר לי, השיב לו רב יהודה, לאו בדידך מחייכינה. לא עליך אני צוחק, אלא דחי אזלינה להו אלמה בדיך דעתי, אלא כאשר אני הולך לעולם הבא, אני שמח. דאפילו לגברה קוותך לא חניף אלי, שאפילו לאדם חשוב כמותך לא הכנפתי ולא נשאתי פנים במקום שיש חילול השם. נח נפשי נפטר ונח הנפשו דרב יהודה, עת הלווי מדרש הבא אותו תלמיד חכם לבית המדרש, אמר לו, הוא אמר לחכמים, שרו לי, תתירו לי את הנידוי. אמרו לי רבנן גברה דחשיב כרב יהודה לקה אחד אל איש רלך. אין כאן בנמצא אדם ששקול כמו רב יהודה שיתיר לך את הנידוי שרב יהודה אסר, שצריך שיהיה המתיר שקול כמו המנדה. אלא זי לגבי דרב יהודה נשיאה דל איש רלך, לך לרב יהודה הנשיא שיתיר לך את הנידוי שהוא ובי דינו שקולים כרב יהודה. אז הלקמי בא לפני רב יהודה הנשיא וביקש ממנו שיתיר לו את נידויו, אמר לו רב יהודה הנשיא לרבי עמי, פוק עין בדיני, צא ועין בדינו, אם היא באי אל מישרלי, ואם תראה טעם הגון שצריכים להתיר לו את הנידוי, שר אלי, תתיר לו. עין רב עמי בדיני, עיין רבי עמי בדינו, סבר למישרלי, וחשב להתיר לו את הנידוי, אבל עמד רבי שמואל בר נחמני על רגלה ואמר, ומה השפחה של בית רבי שכאשר נידתה אדם על דבר עבירה? כפי שתביא הגמרא בהמשך, לא נהגו חכמים קלות ראש בנידויה, ולא התירו לו את הנידוי במשך 3 שנים, בנידוי של יהודה חברינו על אחת כמה וכמה שלא נקל ראש ונתיר את נידויו. אמר רבי זיירה, מהי דקמן, מה משמעות הדבר הזה שבא לפנינו? דעת העיד נאי סבא בבי מדרשה, שבא היום רבי שמואל בר נחמני לבית המדרש, דעה כמה שני לא עתה, שרי כבר כמה שנים שאינו בא לבית המדרש, שמע מינה מכך שדווקא היום הוא בא, מוכח שמעט השם נתגלגל הדבר כך, משום דלא מבאי למישרלי, שאיננו צריכים להתיר לו את הנידוי, ואכן לא שרלי, לא התיר לו רבי עמי את הנידוי. נפק יצא אותו תלמיד מבית המדרש כי קבחי ואזיל כשהוא הולך וממרר בבכי, עתה זיבורה ותרקי האמתי, בת צירה ונשחתו באמתו, ושכי ומת, אילו עליהם מארתא דחסידא, הכניסו לקוברו במערה של חסידים ולא קיבלוהו. ולא קיבלו אותו עליהם שהיה נחש כרוך בפתחה של המערה ומנע את הכניסה. אילו למארתא דדיינא, הכניסו לקוברו במערה של ראשי בתי דין וקיבלו. ברר את הגמרא מה הייתה, מה הטעם שקיבלו במערת הדיינים? משום דאבד שעשה כרבי אילאי, דתניא, שנינו בברייתא, שמופיעה במסכת חגיגה בדף ט"ז וכן במסכת קידושין, בדף מ', רבי אילאי אומר, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירים אותו ולא ינהגו בו כבוד, וילבש שחורים ויתעטף שחורים שאינם מלבושי כבוד, ויעשה מה שליבו חפץ ואל יחלל שם שמיים בפרסיה, שעל ידי הנהגות אילו שהולך למקום שאין מכירים אותו ולובש שחורים, מושפלת רוחו, ואין דעתו גסה עליו, ושוב לא יתגבר עליו יצרו, ושמא ליבו לא יחפוץ בעבירה. ואף אם לא יצליח לגבור על יצרו ועדיין יחפוץ בעבירה, אין איש מתייחס לעבירותיו, כיוון שאין מכירים אותו, ואף אינו חשוב בעיניהם מחמת שלובש שחורים. והרי הוא ממעט בחילול השם, ואותו תלמיד עשה כרבי אילאי, שכיוון שיצרו הנסו הלך למקום שהם מכירים אותו ולבש שחורים, כדי לא לחלל שם שמיים, ולכן קיבלו הדיינים במערתם. ולמרות שעשה כרבי אילאי, מכל מקום נידו, משום שאדם חשוב כמותו צריך לחוף את יצרו גם במקומו. עוד אפשר לומר, שלאחר שנידו עשה כרבי אילאי, ומפני שעשה תשובה קיבלו במערת הדיינים, והחסידים לא רצו לקבלו, משום שלא נתגבר על יצרו במקומו, והוא צריך לעשות כרבי אילאי, כך מסביר הרן. רבי שמואל בר נחמני הזכיר בדבריו שלא יקלו בנידויה של שפחתו של בית רבי, מבארת הגמרא על מה היה נידויה. אומרת הגמרא ומבררת שפחה של בית רבי מהי, על מה נידתה שפחתו של בית רבי. משיבה הגמרא דאמתא דבי רבי, שפחתו של בית רבי חזית אל ההוא גברא דאב ומחי, ראתה לאותו אדם שהיה מכה לבנו הגדול. אמרה השפחה לאבי ההוא גברא בשמתא, יהיה אותו אדם בנידוי. כיוון דכעבר, משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול, שהוא איסור לאף שלא להכשיל לשמי ישראל ביצה רעה, ובכלל זה שלא להכשילו בחטאים. ואף זה שהיה מכה את בנו הגדול עבר על הלב הזה, משום שיש לחוש שמא יבוא הבן לבעוט באביו, ונמצא אביו מכשילו באיסור של מכה אביו. לתניא שנינו בברייתא מה שנאמר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, במכה לבנו גדול הכתוב מדבר. על זה הפסוק מדבר, על מי שמכה לבנו גדול, שאף הוא עובר על לפני עיוור. והחידוש הוא שאף המכה בנו הגדול בשביל לייסרו שלא יעבור על המצוות, עובר על לפני עיוור, כיוון שמביאו לידי חטא. ועוד כותב הריטב"א, שלאו דווקא בנו גדול, אלא אפילו אם אינו בר מצווה, אין ראוי להביאו לידי מכה אביו או מקלל אביו, הכל לפי טבעו, שאם נראה שיכול להתריס כנגדו בדיבור ובמעשה, לא יקהו אלא ישדלנו בדברים. והטעם שאמרו בנו הגדול, משום שכן שכיח בגדול שיבעט באביו שמכהו, אבל לעולם אף בקטן אין להקותו, אלא אם כן יודע שלא יכשילו. אבל הבית יוסף ביורה דעה סימן שין למדלת, כותב שגדול כאן היינו בין 22 או בין 24, כמבואר במסכת קידושין בדף למד, שאדם יוכיח את בנו עד שהוא בין 22 ויש אומרים עד 24. מביאה הגמרא מעשה בעניין מי שנידוהו ואינו יודע מי נידהו. ריש לקיש הוה מנטר פרדס היה שומר על הפרדס, עתה הוא גברא וכחיל תהנה, בא אדם אחד והחל לאכול תהנים מהפרדס. רמה בי קהל העירים ריש לקיש את קולו לגאור בו שיחדל מלאכול, ולא אשגח בו ולא ישגיח באותו אדם. אמר ריש לקיש לאבי ההוא גברא בשמתא, יהיה אותו אדם בנידוי. אמר לאותו אדם לריש לקיש, עד הרבה, לאבי ההוא גברא בשמתא, יהיה ריש לקיש בנידוי. אם ממון התחייבתי לך עבור הפירות שאכלתי, אז זה מה שאני חייב ממון, אבל נידוי מי התחייבתי לך? ואין לך לנדותיני על חינם. עתה לבי מדרש אבא ריש לקיש לבית המדרש לשאול כיצד הדין בזה. אמרו לי שלא, הנידוי שאותו אדם נידה אותך, הרי הוא נידוי, כיוון שהמנדה את מי שאינו חייב נידוי מנדים אותו. ואילו שלך מה שנידית אותו אינו נידוי, משום שהוא שלא כדין. ומה התקנת עם התקנתו של ריש לקיש? אמרו לי זי לגבי דליש רלך, לך אל אותו אדם שנידה אותך שיתיר לך את הנידוי. אמר ריש לקיש, לא ידן עליי, אני לא מכיר אותו. אמרו לי זי לגבי נשיא דליש רלך, לך אצל הנשיא שיתיר לך את הנידוי. דתניה שנינו בברייתא, נידו ואינו יודע מי נידה, הוא ילך אצל נשיא ויתיר לו את נידויו. אמר אבונה באושה, בזמן שגלתה הסנדרין לאושה, הסנדרין גלתה 10 גלויות ואושה היא אחת מהן, שבימי רבן גמליאל היו באושה כמבואר במסרת ראש השנה בדף למד א', אז באושה התקינו אב בית דין ששרח אין מנדים אותו אלא אומרים לו, יכבד ושב בביתך. כלשון הפסוק בספר מלכים ב' פרק י' פסוק י', כלומר, תכבד את כבודך על ידי שתשב בביתך, שאם לא תעשה כן יצטרכו לנד אותך ויפגע כבודך, והוא יבין וישב בביתו 30 יום כמנודה. אבל אם חזר ושרח, מנדים אותו מפני חילול השם. ופליג את ריש לקיש, מה שאמר רבו נשים, חזר ושרח, מנדים אותו, חולק בזה על ריש לקיש. דאמר ריש לקיש, תלמיד חכם ששרח, אין מנדים אותו בפרסיה לעולם, אפילו חזר ושרח כמה פעמים. אלא אומרים לו, יכבד ושב בביתך. שנאמר בספר הושע, פרק ד' פסוק ה', וחשלת היום, וחשל גם נביא עמך לילה. פירוש הכתוב הוא שמחמת מעשיהם ייקשלו העם ביום, אף שיש בו אור ויקשל עמם גם הנביא שקר המטעה אותם, כמו בלילה שכל נכשלים בו מחמת החשיכה. דימה כתוב את כישלון הנביא ללילה, ללמדנו שאם נכשל הנביא חלילה, כסהו כלילה, אל תבזה אותו בפרסיה, אלא כמו הלילה שיש בו חשיכה, ואין אדם רואה בו כלום. מרזוטרא חסידא כי מחייב צורבא מרבנן שמתא, כאשר היה מחייב תלמיד חכם בנידוי, ברישא משם את נפשי, בתחילה היה מנדה את עצמו משום כבודו של אותו תלמיד חכם. ותוספות מפרשים שהטעם שנידה עצמו תחילה כדי להראות שהוא מצטער בצערו של התלמיד חכם, ועוד כדי לזכור להתיר לו אחר כך את הנידוי. ועדר משמת לדידי, ורק אחר כך היה מנדה אותו תלמיד חכם. כי אב ואיל באושפזי, כאשר רצה מרזוטרא להיכנס לאכסנייתו, שרי לילה נפשי התיר קודם את הנידוי לעצמו, ועדר שרי לילה לדידי, ואחר כך היה מתיר לו אותו תלמיד חכם. כפי שאמר רב גידל אמר רב, תלמיד חכם מנדה לעצמו את עצמו, והרי הוא נאסר כמנודה, וכן מייפר לעצמו את הנידוי. והיינו דווקא כאשר אותו תלמיד חכם חזר בו ועשה תשובה על מה שחטא או שפייס את התלמיד חכם שביזה. ועל כן אפשר להתיר את נידויו מיד. אמר אף פאפה תיתי לי, ישולם שכרי דלא שמיתי צורבא מרבנן על שלא נידתי תלמיד חכם מעולם. שואלת הגמרא אלא כי כמחייב צורבא מרבנן שמתא איך יעביד. כאשר היה מתחייב צורבא מרבנן נידוי מה עשה רב פאפה? משיבה הגמרא כי עדה במערב המימנו הנגידה דצורבא מרבנן ולא מימנו השמתא. כשם שבארץ ישראל היו נמנים יחד כדי להלקות תלמיד חכם שעבר על איסור ולא היו נמנים על נידויו, כי סברו שעדיף לתת את תלמיד חכם מלקות ולא נידוי, כך גב פאפה היה מלכה ולא מנדה שסבר שעדיף להלקות ולא לנדות. וברר את הגמרא מה היא שמת, מה זה לשון שמת, אמר רב, שמת מלשון שם מיטה שיש במיטה, ושמואל אמר שמת מלשון שממה יהיה, לשיממון וריקנות יהיה אותו אדם שיש עליו שמת, מוסיפה הגמרא, ומהניה בי ומועילה שמת באדם כי תחיה בתנורה, כמו שומן שתוחים בו את התנור, שהוא נבלה בתוך התנור ואינו יוצא משם לעולם, כך הוא בשמת, שאין עונשו וקללתו יוצא מהאדם לעולם ונשאר בו רושם אפילו אחר שמתירים אותו. הוא פליג עד ריש לקיש, ומה שאמרנו שנשאר רושם אף לאחר התרת השמת, זה לא כשיטת ריש לקיש. דאמר ריש לקיש, כשם ששמת נכנסת ב-248 איברים שבאדם, שכולם הם בשמת, כך היא יוצאת מכל ה-248 איברים שבאדם, בלא שנשאר ממנה כל רושם. ריש לקיש מבאר מניין לומר כך, כשהיא נכנסת, מניין שהיא נכנסת ב-248 איברים, תכתיב בכיבוש העיר יריחו, ספר יהושע פרק ו' פסוק י' ז', והייתה העיר חרם, חרם בגמטריה 248 אבו. ובא לרמז שהחרם נכנס בכל ה-248 איברים שבאדם, כשהיא יוצא, מניין שהיא יוצאת מכל 248 איברים, תכתיב בספר חבקוק פרק ג' פסוק ב', ברוגז רחם תזכור, רחם בגמטריה, אחי אבו, גם רחם במניין 248 ובא לרמז שנהפך הרוגז של החרם והנידוי לרחמים בכל האיברים. וביאר המערשה שהחרם נכנס ב-248 איבריו במידת הדין, הוא יוצא ממנו במידת הרחמים. והיינו כשנכנס החרם ברוגז, כלומר במידת הדין, רחם תזכור. תזכור את מידת הרחמים על 248 איבריו. אמר רב יוסף, שדי שמת גנופת דקלבה, זרוק נידוי על זנבו של כלב, והיא דידה עבדה, והיא כבר תעשה את שלה ותלקה אותו. ורב יוסף נוקט בלשונו זנב הכלב לומר, שאפילו על זנב הכלב שאינו נראה כאחד מכלל לבריו, מכל מקום החרף פועל בו, אומר המערשה. וכמעשה שהיה מביאה הגמרא דאו קלבדה ואכיל מסנה דרבנן על אותו כלב שהיה אוכל את נעלי החכמים, ולא אהבו כיד עמנו, ולא ידעו החכמים מי הוא שאוכל את נעליהם, ושמתו לי, ונידו את זה שאוכל את נעליהם בלא לדעת מי הוא. לסוף, איתלה בינורה בגנופתי, נתלה אש בזנבו של הכלב ואכלתי ושרפה את כל גופו. מספרת הגמרא הוא על מה אדם אלים דאביקה מצייר ללאות צוברה מרבנן שהיה מצייר בקביעות לאחד מתלמידי החכמים. עתה לקמדי רב יוסף בא אותו תלמיד חכם לפני רב יוסף והתאונן בפניו על צערו. אמר לי רב יוסף זיל שמתי לך תנדה אותו. אמר לי מסתפינה מיני מפחד אני לנדותו מפני אלימותו שמה יצערני יותר. אמר לי רב יוסף שקילה פתיחה לי תכתוב עליו שטר שמתה שטר שמטה נקרא פתיחה מפני שעושים אותו בפתיחת הדין למי שמסרב לבוא לדין. ויש מפרשים מלשון כללה ונזק. ועל השטר יהיה כתוב שאם יזיקך יהיה בנידוי ותראהו את השמטה, ועל ידי כך יניח לך. אמר לו אותו תלמיד חכם, כל שכן דמיסטפין אמיני, כל שכן שאפחד ממנו שיזיק לי יותר. אמר לו רב יוסף שקלי, קח את הכתב שעליו השמטה ואחתי בחדה, ותניח אותו בתוך קד. ואחתי בקברי ואניחהו בבית הקברות שהוא מקום שלא מצויים שם אנשים, וקריבי ותקע שם בתוך הקד כדי שלא ישמעו בני אדם אלפה שיפורי אלף תקיעות בכל יום, על ידי שופר ב-40 יומין, במשך 40 יום, אז ילאו ידחי, הלך אותו התלמיד ועשה כן, ובסוף 40 יום פקע קדה ומית אלמה, נשבר הקד ומת אותו אדם אלים. אומר המערשה שרב יוסף אמר לו להכניס את הפתיחה בקד חרס, שאדם משול לכלי חרס שאין לו תקנה ששבירתו זוהי מיתתו, והרי זה כאילו נתנו לאותו אדם אלים. ואמר לו שיניחהו בבית הקברות לרמז כשם יהיה מיתתו וקבורתו. שואלת הגמרא מהי שיפורי מעטם שתוקים בשופר בשעת השמטה, משיבה הגמרא על שם שלשון שופר נוטה ללשון פיראון ומרמז על כך שנפרעים ממנו מאדם המקבל את הנידוי. שואלת הגמרא מהי תברא מדוע תוקים בשעת השמטה שלושה שברים אחר התקיעה. אמר רב יצחק בריידר רב יהודה לרמז שתברי בתי רמי, שהשמטה משברת בתים גבוהים ורמים, לכך תוקים שברים שנקראים תברא. דתניא שנינו בברייתא אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם לרעה נאמר בו או מיתה או עוני, שעוני הוא כמו מיטה ואין לך נתינת עין גדולה משמטה. אומרת הגמרא שנינו במשנה בתחילת הפרק החותמת מסכת מועד קטן ליל בדף י"ג עמוד ב', ואילו מגלחין במועד, והמשיכה המשנה ואמרה, והנזיר והמצורה מתאומתו לטהרתו. דנה הגמרא באיזה אופן התירו לנזיר ומצורה לגלח במועד. באי מיני שאל רב ירמיה מרבי זיירא, מה שהתירו לנזיר ומצורה לגלח במועד, האם הוא דווקא באופן שלא היה להם פנאי לגלח קודם המועד? שמה שאמרה המשנה שאלה מתאומתו לטהרתו, דהיינו שאלה מתאומתו תוך מועד, ובדווקא שרק נזיר ומצורה שלא נשלמו ימי תאומתם עד המועד ולא היו יכולים לגלח קודם המועד, התירו להם לגלח במועד בכל המועד או דילמה או שמה, אף באופן שהיה להם פנאי לגלח קודם המועד גם כן התירו להם לגלח במועד. ולכמה נבואר הטעם מדוע יש להתיר להם אף אם היה להם פנאי קודם המועד? אמר להישיב רבי זיירא לרבי ירמיה, תנינה, שנינו את הדבר הזה במפורש בברייתא, נאמר בה, כל אלו שאמרו עליהם במשנתנו שמותרים הם לגלח במועד, אין זה אלא באופן שלא היה להם פנאי לגלח קודם המועד. אבל אם היה להם פנאי לגלח קודם המועד, אסורים הם לגלח במועד. אבל נזיר ומצורע, אף על פי שהיה להם פנאי לגלח קודם המועד, שכבר נשלמו ימי תומתם קודם המועד, מותרים הם לגלח במועד. והטעם, מדוע לא כנסו בהם חכמים שיהיו אסורים לגלח במועד, ככל לשאר המנויים במשנתנו שאסורים הם? אם היה להם פנאי קודם המועד, זה כדי שלא ישו קורבנותיהם, שמצורע ונזיר אינם מביאים את קורבנותיהם עד שיגלחו את כל שערם. ואם לא יגלחו במועד, לא יוכלו להביא את קורבנותיהם עד לאחר המועד, ומוטב לקרב את זמן הקרבת הקורבנות. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא שמתירה לגלח במועד באופנים נוספים שאינם מוזכרים במשנה, ומבארת הגמרא מדוע המשנה לא התירה את האופנים הללו. אומרת הגמרא, תנא שנינו בברייתא, הכהן שעבד בבית המקדש ונסתיימה משמרתו והאבל שנשלמו ימי אבלותו מותרים בגילוח במועד, משום שלא יכלו לגלח קודם המועד. אבל בשבעת הימים הראשונים אסורו בקיבוץ, בגיוץ, בתספורת, ברחיצה ובשיחה, ומתום שבעה ימים ועד שנשלמו 30 יום מתחילת האבלות מותרו ברחיצה, שיחה וחיבוס, אבל עדיין אסורו בתספורת וגיוץ. ומבואר במשנה לקמן בדף י"ט עמוד א' שרגל מבטל אבלות שהתחיל לנהוג בה קודם הרגל, שאם התחיל אבלות שבעה ימים קודם הרגל, הרגל מבטל ממנו אבלות שבעה, ולאחר הרגל צריך לנהוג רק אבלות של 30, ואם התחיל לנהוג אבלות של 30 יום קודם הרגל, הרגל מבטל ממנו אבילות 30, וכשמבטל הרגל אבילות 30, מותר לגלח כבר בערב יום טוב. כפי שיבואר בגמרא לקמן. מבארת הגמרא באיזה אופן התירה הברייתא לאבל לגלח במועד. מבארת הגמרא, היי אבל, אבל זה שמוזכר בברייתא שמותר לו לגלח במועד, בכל המועד, איך ידע מי באיזה אופן מדובר. והגמרא ידע שוודאי אין הברייתא מדברת באבל שלא נגמרו שבעת ימי אבילותו קודם הרגל. וכפי שיבואר להלן שכל שלא התחיל לנהוג אבילות 30 קודם הרגל, ודאי אסור לו לגלח במועד. אז באיזה אופן מדובר? אילי מה אם נאמר שהכוונה היא לאבל שחל היום השמיני שלו מתחילת אבלו בערב הרגל, זה לא ייתכן. שהרי כיוון שהרגל מבטל ממנו אבילות 30, היא באה אליה לגלוח היא בערב הרגל. היה צריך הוא לגלח בערב הרגל משום כבוד הרגל. שהיום השמיני לאבילות הרי הוא כבר לאחר שהתחילו ימי 30, וכיוון שהרגל מבטל אבילות 30, מותר לו לגלח כבר בערב הרגל. אלא יש לומר שהברייתא מדברת באבל שחל היום השמיני שלו להיות בשבת, שיהיה ערב הרגל. שאף שהרגל מבטל ממנו אבילות 30 מכל מקום, לא היה יכול לגלח בערב הרגל משום איסור שבת, והרי הוא אנוס במה שלא גילח קודם הרגל, ומשום כך התירו לו לגלח ברגל. מכל מקום גם זה קשה. שאף אבל זה היבא אלה לגלוחי בערב שבת, היה לו לגלח בערב שבת, שאף שבערב שבת לא נגמרו עדיין ימי אבילותו, שערב שבת שבילה ואילותו הוא, מכל מקום התירו לו לגלח, דאמר רב חיסדא, אמר רבינה בר שילה, בשמו של רבינה בר שילה, הלכה כאבא שאול, שיאמר לקמן בדפיותת עמוד ב', שאף אבל שערב הרגל הוא היום השביעי לאבילותו, הרגל מבטל ממנו אבילות 30, כי מקצת היום נחשב ככל היום, וכיוון שנהג אבילות בתחילת היום, נחשב שנהג אבילות 7 ימים, ומתחיל למנות באותו היום את ימי ה-30. וכיוון שהתחיל לנהוג אבילות 30 קודם הרגל, הרגל מבטל ממנו את האבילות הזו. ואין הלכה כחכמים החולקים על אבא שאול, שאמרו שאין מקצת היום נחשב ליום שלם, ואין אבילות 7 מסתיימת רק בסוף היום השביעי של דבריהם, לא מתחילים למנות את ימי ה-30 רק ביום השמיני, ומשום כך אם ערב הרגל הוא היום השביעי לאבילות, אין הרגל מבטל אבילות 30, כיוון שלא התחיל לנהוג בקודם הרגל. והוסיף רבינה בר שילה, ומודים חכמים לאבא שאול באופן שחל היום השמיני שלו להיות בשבת, שיהיה ערב הרגל שמותר לגלח בערב שבת, שכיוון שהוא מתחיל למנות את ימי ה-30 קודם הרגל, הרגל מבטל ממנו אבילות 30, ומצד אבילותו מותר לו לגלח קודם הרגל, אלא שהאנוס הוא מחמת השבת, ואינו יכול לגלח, ומשום כך הקלו בו ואמרו, שמקצת היום השביעי יחשב לו כיום שלם אף לחכמים. ונחשב שהתחילה הבעילות 30 שלו ביום השביעי שהוא ערב שבת, ומותר לו לגלח בערב שבת מפני כבוד הרגל. וכיוון שמותר לו לגלח קודם הרגל, אם לא גילח קודם הרגל, אין להתיר לו לגלח ברגל, ואם כן קשה באיזה אופן התירה הברייתא להווה לגלח במועד. מסיקה הגמרא לא צריך עין הברייתא מתירה להווה לגלח במועד, אלא באופן שחל יום שביעי שלו להיות בשבת, שיהיה ערב הרגל שהיה אסור לו לגלח קודם הרגל, ובזה התירה לו הברייתא לגלח במועד. וממשיכה הגמרא ומבארת את המחלוקת של משנתנו והברייתא לגבי אבל. מבארת הגמרא תנא ברא, תנא של הברייתא שאמר שאבל מותר לגלח במועד, סבר לו וסובר כי אבא שאול דאמר מקצת היום נחשב ככולו, וכיוון שנהג אבילות בתחילת היום השביעי, נסתיימה אבילות 7 שלו ומתחיל למנות את ימי ה-30. ביום השביעי לאבילותו עולה לכאן ולכאן, נחשב גם לחלק ממניין ימי ה-7 וגם לחלק ממניין ימי ה-30, ונמצא שאבל זה שערב הרגל הוא היום השביעי לאבילותו, התחיל את ימי ה-30 קודם הרגל, והרגל מבטל ממנו אבילות 30. וכיוון שערב הרגל שבו בטלה אבילותו שבת אבי, שבת היה, אנוס הוא במה שלא גילח קודם הרגל, שלא גילח משום איסור שבת, ומשום כך התירו לו לגלח במועד. אבל תנא דידן, התנא של משנתנו שלא הזכיר, אבל בין המותרים לגלח במועד, הוא מפני דסבר לה שהוא סובר כרבנן החולקים על אבא שאול, דאמרי לא אמרינן מקצת היום ככולו. שהם סוברים שלא אומרים מקצת היום ככולו, ואין מסתיימת אבילות 7 עד סוף היום השביעי, ואבל זה שערב הרגל הוא יום השביעי שלו, הקטי לו שלים אבילות 7, עדיין לא נשלמה אבילות 7 שלו עד כניסת הרגל, ולא התחילה אבילות 30 שלו קודם הרגל, ומשום כך אין הרגל מבטלה. ולכן, אף אם לא היה ערב הרגל בשבת, גם כן היה אסור לו לגלח קודם הרגל משום האבילות. ואינו אנוס במה שלא גילח קודם הרגל, ומשום כך לא התירו לו לגלח במועד. מבארת הגמרא באיזה אופן התירה הברייתא לכהן לגלח במועד. היי כהן, כהן זה המוזכר בברייתא שמותר לו לגלח במועד היחידה, מבאיזה אופן מדובר? אילא אם נאמר שמדובר בכהן דשלים משמרתו בערב הרגל, שנגמרה משמרתו בערב הרגל שחל הרגל ביום ראשון אחר השבת שבו נשלמה משמרתו? כי לעולם המשמרות מסיימות את עבודתם בבית המקדש בשבת, זה לא ייתכן, שהרי בא אלה לגלוחי ערב הרגל. היה לכהן הזה לגלח בערב הרגל, כלומר בערב שבת שהיא ערב הרגל, שכך הוא הדין בבני משמר, שמותרים הם לגלח מפני כבוד השבת כבר מיום חמישי. כפי שלמדנו במשנה במסכת תענית, בדף תתוו עמוד ב', והגמרה הביאה אותה להיל בדף י' עמוד א'. ומדוע יש להתיר לו לגלח במועד? מסיקה הגמרה לא צריכה, אין הברייתא מתירה לכהן לגלח במועד, וכל המועד אלא באופן דשלים שנגמרה משמרתו ברגל עצמו, וכגון שחל הרגל ביום חמישי, שאז אסור לו לגלח קודם הרגל, ומשום כך התירו לו לגלח ברגל. ממשיכה הגמרה ומבארת את מחלוקת משנתנו והברייתא לגבי כהן. מבארת הגמרא תנא דידן, התנא של משנתנו שלא הזכיר כהן בין המותרים לגלח במועד, ומפני שסבר שכיוון דתנן, כיוון ששנינו במשנה במסכת סוכה בדף נ"ה עמוד ב', כל משמר בזמן שהיה עובד בבית המקדש, היו כהני אותו משמר מתחלקים ביניהם בחלק המגיע לכהנים הקורבנות הקריבים באותו שבוע. אבל בשלושה פרקים בשנה, דהיינו בשלושת הרגלים, כיוון שהקורבנות שקריבים מחמת הרגל היו קריבים על ידי כל כהן, ולא רק על ידי הכהנים של אותו משמר שחל השבוע שלו ברגל, לכן היו כל המשמרות שוות באימורי הרגלים בחלקים המגיעים לכהנים הקורבנות האמורים ברגלים. שאף שבכל מקום משמעות האימורים היינו החלבים המוקטרים על המזבח, כאן לא ניתן לפרש כן, שהרי ודאי אין הכהנים מתחלקים במה שמקטירים על המזבח, אלא הכוונה היא לקורבנות האמורים ברגלים. והחלקים המתחלקים לכהנים הם חזה ושוק ששלמי חגיגה של כל יחיד ויחיד, ועורות של עולות ראייה, ושל עולות המוספים ובשר סעירי החטאות של המוספים. כאמור ברש"י במסכת סוכה בדף נ"ה. וכן בחילוק בחלוקת לחם הפנים בשבת שבתוך הרגל. לחם הפנים הוא הלחם שהיה מונח במקדש על השולחן, והיו הלחמים מונחים על השולחן בכל ימות השבוע, ובשבת היו מחליפים אותם, והיו הלחמים הישנים נאכלים לכהנים. ובכל ימות השנה היו מתחלקים בלחם הפנים רק כהני המשמר שסיים את עבודתו בשבת הזו, והמשמר הנכנס המתחיל את עבודתו בשבת הזו. אבל בשבת שבתוך הרגל היו מתחלקים בלחם כל המשמרות. בסדר החלוקה מבואר במשנה במסכת סוכה בדף נ"ו. ואף שלחם הפנים אינו מהקורבנות הבאים מחמת הרגל, מכל מקום היו כל המשמרות מתחלקות בו. שדרשו ממה שנאמר לאחר הפסוק שממנו למדו שכל הכהנים היו עובדים במקדש ברגל, חלק כחלק יאכלו. ודרשו במסכת סוכה שוודאי לא בא הפסוק לומר שכל הכהנים התחלקו בקורבנות הרגל, שזה יש ללמוד ממה שנאמר בקורבן מנחה. אלא ודאי בא הפסוק לומר שלחם הפנים מתחלק בין כל הכהנים ברגל. אם כן, הכהן שנשלמה משמרתו ברגל, כמאן דלא שלים משמרתו ברגל דמי, הרי הוא נחשב כמי שעדיין לא נשלמה משמרתו, שעדיין חולק הוא עם שאר הכהנים כאילו בתוך משמרתו, ומשום כך אסור לו לגלח במועד כדין כהן בימי משמרתו. ותנא ברא ותנא של הברייתא סבר שאף על גב דשייך באנך משמרות, ששייך כהן זה בעבודת הקורבנות יחד עם כל הכהנים משאר המשמרות, משמרתי מי ישלים עליהם, מכל מקום כבר נגמרו עיקר ימי משמרתו, ואין לאסור עליו לגלח מחמת כך. ואף מחמת הרגל אין לאסור עליו לגלח, שכיוון שהיה אסור לו לגלח קודם הרגל, הרי הוא כשאר המנויים במשנה שמותר להם לגלח במועד, מחמת שהיו אנוסים ולא יכלו לגלח קודם הרגל. דנה עכשיו הגמרא, האם אלו האמורים במשנה מותר להם לגלח גם בימי אבלותם? תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, כל אלו שאמרו בהם חכמים במשנתנו שמותרים הם לגלח במועד, מותרים הם לגלח אף בימי הבלן, כגון הבא ממדינת הים ויוצא מבית האסורים שיתירו להם לגלח במועד, מותרים הם לגלח גם בימי הבלם. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא שאף מותרים לגלח במועד, אסור לגלח בימי הבלם. תרץ את הגמרא, אמר רב חיסדא, אמר רב שילה, בשמו של רב שילה, כי תניא אחא, מה ששנינו בברייתא המובאת כאן, שמותרים הם לגלח בימי הבלם, היינו באופן שתחפו אב עליו, שבואו עליו הבעילויות לא עלינו בזה אחר זה, שבעודו בימי השבעה על קרוב אחד מת לו קרוב נוסף. שכיוון שבאופן זה נתארך זמן הבעילותו, אם הראה לו אונס קודם ההבעילות שלא היה יכול לגלח מחמתו, התירו לו לגלח בימי הבלו, והברייתא שאמרה שאסורים הם בגילוח בימי הבלם, מדברת בהבעילות רגילה שלא התירו בה לגלח אף למי שהיה אנוס קודם ההבעילות. מקשה הגמרא, איך ניתן לומר שהברייתא שהתירה את הגילוח בהבעילות דיברה רק באבל שתחפו אבליו? הרי היא, אם הברייתא מדברת רק באבל שתחפו אבליו, אם כן, מה העירייה? מדוע נקטה הברייתא שרק כל אלו שאמרו שמותרים הם לגלח במועד מחמת שהאנוסים היו קודם המועד, אז הם מותרים לגלח בימי אבלם? הרי באופן זה שתחפו אבליו, אפילו כולי אלמה, כל אדם, כלומר אף מי שלא היה אנוס קודם האבילות נמי, גם כן מותר לו לגלח. דתניה, כך שנינו בברייתא, מי שתחפו אבליו זה אחר זה, אם יחביא שערו, גדל שערו עד שנעשה כבד עליו, מעיקל, נוטל מעט משער ראשו בתער, ומחבסו את כסותו במים. הרי שכל אדם שתחפו אבליו, מותר לו לגלח בימי אבלו, ואיך ניתן לומר שהברייתא שהתירה לגלח באבילות לאותם שהתירו להם לגלח במועד, מדברת במי שתחפו אבליו? מתרצת הגמרא, איתמר עלה, הרי נאמר על הברייתא הזו, אמר רב חיסדא, מה שהתירה הברייתא למי שתחפו אבליו לגלח אף בלא אונס קודם לאבילות, הוא דווקא בתער שהוא שינוי מהדרך הרגילה, שגילוח בתער אינו דרך נוי, ולא התירו לגלח כדרכו במספריים. ומה שהתירו לו לחבס הוא דווקא במים ולא בנטר ולא באוהל, שהם דברים המשמשים לכביסה ומועילים להעביר את הלכלוך. ואם כן, יש לומר שאכן אף הברייתא שהתירה את הגילוח באבילות למי שהתירו להם לגלח במועד, מדברת גם כן במי שתחפו אבליו, אלא שהתירה להם את הגילוח גם במספריים. וכן הם מותרים לחבס את כסותם אפילו בנטר וחול. וזה לא התירו, אלא במי שהיה אנוס ולא יכול היה לגלח קודם אבילותו, וגם תחפו אבליו. אמר רב חיסדא, זאת אומרת, לומד רב חיסדא דין מתוך הברייתא, ממה ששנינו בברייתא שמי שתחפו אבליו מותר לו לחבס במים, נמצאים לו למדים שאבל בימי השבעה אסור בתחבוסת אפילו במים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו, בדפים ט"ז וי"ז במסכת מועד קטן, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מאיכן לומדים שצריך להזמין אדם לדון על ידי שליח בית דין? שאלה שנייה, תלמיד שנידה ומת, אילו הלכות למדנו מן הדין הזה? 3 הלכות אנחנו מחפשים. שאלה שלישית, כמה זמן לכל הפחות הוא נידוי וכמה היא נזיפה? שאלה רביעית, מפני מה נקרא צדקיה וקושי? שאלה חמישית, מדוע נקרא דוד בשם הדינו העצני? שאלה שישית, מה הפירוש תחכמוני שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד? שאלה שביעית, מה לומדים מהפסוק כי שפתי כהן ישמרו דעת כי מלאך השם צבקות? שאלה שמינית, מפני מה נידה מרזוטרה את עצמו קודם שנידה אחר? התשובה בתוספות. שאלה תשיעית, אב בית דין ששרה חיים מנדים אותו? שאלה עשירית ואחרונה, מה הכוונה נתנו חכמים עיניהם? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית, בדפים ט"ז וי"ז במסכת מועד קטן. ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. היום נלמד שתי משניות, למרות שבדרך כלל בערבי שבתות וימים טובים אנחנו לומדים גם את המשניות של שבת קודש, אבל מכיוון שהשיעור יתארך, נלמד את שתי המשניות להיום, יום שישי חבב בשבט, תשפ"ב. המשניות הן מסכת פאה, פרק ב', משניות ו' וז'. המשנה מביאה מעשה בעניין ההלכה שנזכרה במשנה הקודמת. מעשה שזרה רבי שמעון איש המצפה, שני מיני חיטים בשדה אחת, ובא לפני רבן גמליאל לשאול אם רשאי להניח פאה אחת לשני המינים. ועלו שניהם ללשכת הגזית שבבית המקדש ושאלו. רבן גמליאל לא ידע להשיב, ולפיכך עלו שניהם ללשכת הגזית. לשכה זו הייתה אולם שהיה פתוח לעזרה שבבית המקדש, והיה מקום מושב הסנהדרין הגדולה של 71 גדולי ישראל, ומשם יוצאת תורה לכל ישראל. אמר נחום הלבלר, אמר נחום הסופר, מקובל אני, מרבי מיישה שקיבל מאבא, מאבי, שקיבל מן הזוגות, הם חמשת הזוגות שמסרו את התורה מדור לדור בתחילת ימי בית שני, הדורם של הלל ושמי, והם מנויים במסכת אבות פרק א', הראשון נשיא והשני אב בית דין, יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, שמעיה ואבטליון הלל ושמי, שקיבלו מן הנביאים, וכך קיבלו איש מפי איש הלכה למשה מסיני. בעניין הזורע את שדהו שני מיני חיטים, שאם עשן גורן אחת נותן פאה אחת, שתי גרנות נותן שתי פאות. מסכת פאה, פרק ב', משנה זין. המשנה מלמדת שישנם מקרים שבהם השדה אינה חייבת בפאה מפני שלא נקצרה על ידי בעליה. שדה שקצרו הקוטים לעצמם, או שקצרו הליסטים גזלנים, או שקרסמו הנמלים, קרתו את שיבולי הנמלים, או ששברתה הרוח ובהמה, פטורה מפאה מפני שלא נקצרה על ידי בעליה. וכן, אף אם קצר בעל השדה את חצייה ואחר כך קצרו ליסטים את חצייה השני, גם כן פטורה, ואינו צריך להניח פאה אף מהמחצית הראשונה שקצר בעצמו. מפני שחובת הפאה מן המחצית שקצר בעל השדה תחילה, נותרה בקמה שנשארה מחוברת לקרקע, ומכיוון שקמה זו נקצרה על ידי הליסטים, וקצירה זו אינה מחייבת בפאה, לפיכך פטורה כל השדה מפאה. עיקר מצוות פאה היא להניחה בשעת הקצירה, דהיינו שלא לחלות את קצירת השדה ולהשאיר חלק ממנה לעניים. וכשקצר תחילה חצי שדה הוא הניח את חיוב הפאה בקמה, היינו התבואה שעדיין נשארה מחוברת לקרקע. ומאחר שגמר הקציר לא נעשה על ידי הבעלים, ולא עבורם, לא נתחייבה השדה בפאה. לא היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי חבב בשבט, ערב שבת קודש פרשת משפטים, ושבת מברכין את ראש חודש אדר ראשון, תשפ"ב, הבא עלינו לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, סיימנו בסייעת הדשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים ט"ז וי"ז במסכת מועד קטן. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב וחדש ושמח. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, כוח בשבט תשפ"ב, ונלמד דף חי במסכת מועד קטן. השתבח שמו הגדול עד. לקוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמיתיו, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.